מה שהביא לסברת מציאות תארים לבורא אצל מי שסובר אותם, קרוב למה שגרם לסברת הגשמות אצל כל מי שדעתו כך, הוא שסובר הגשמות לא הביאו לכך עיון שכלי, אלא הלך אחרי פשטה לשונות הכתובים. וכך הוא הדבר גם בתארים. כן, שיטת הרמב״ם לאורך כל הספר עד עכשיו, שהמלחמה נגד הגשמות מתחילה מהתנ"ך. מתחילה מלימוד תנ"ך, לא מלימוד הפילוסופיה. הרמב״ם לא פתח את הספר מורה נבוכים בטיעונים פילוסופיים, ולא בסדרת הוכחות על כך שאלוקים הוא לא גשמי וכן הלאה. זה לא מה ש... זאת לא עיריית הפתיחה של הספר, גם לא בהקדמה של הספר זה לא נאמר, אלא לאורך כל הפרקים של עד עכשיו קראנו, הכל עסק בלימוד תנ"ך. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, השורש לכל הטעויות הרוחניות בעם ישראל לא מתחיל בעולם הרוח המופשט, לא בעולם של הפילוסופיה, אלא הטעויות של עם ישראל, הטעויות באמונה של עם ישראל, מתחילות מקריאת התנ"ך. שם הכל נמצא, משם הכל מתחיל. וכמו שזה גרם לטעויות בתחום של ההגשמה, כך בדיוק, כך הדבר בנושא התארים. היו כאלה שניסו לנסח את זה אחרת, אבל כך שיטת הרמב״ם, הנושא הוא לימוד תנ"ך. ולכן לזה הוא מקדיש כל כך הרבה פרקים בספר עד עכשיו. כאשר מצאו שספרי הנביאים וספר התורה, יכול להיות שהכוונה פה כמו שאנחנו משה תורה, תיארו התעלה בתארים, וכיוון שזה כך לשון התנ"ך, תפסו את הדבר כפשוטו, וסברו שהוא בעל תארים, כאילו רוממו מן הגשמות, ולא רוממו ממצבי הגשמות. ובעצם לא התקדמנו שום דבר, כי היו כאלה שהתנגדו להגשמה, אבל לא התנגדו לתארים הגשמיים. מהרמב״ם בעצם לא התקדמנו שום דבר. זה שהרמב״ם פה רואים שהוא מתאר איזה קבוצה, או איזה קהילה כזאת, איזה שיטה, שמחלקת בין הגשמיות לבין התארים ביחס לאלוקה, שלהגיד דברים גשמיים על האלוקה ברור שלא, אבל תארים גשמיים, תיאורים, תארים אפשר. זאת אומרת, הייתה שיטה כזאת, מי שמייצג את השיטה הזאת במחשבת ישראל זה רבי חסדאי קריסקס, שאולי פעם נלמד את הספר שלו, שתניה גדולים, ספר שנקרא אור השם, בחלק הראשון, פרק שלישי, סעיף 3, שם הוא עוסק בהרחבה בשיטתו, פריסת שיטתו, ובא מאוד ברור ההבחנה שהוא מבחין בין העיסוק בהגשמה, שוודאי לא נכון, לבין התארים. תארים, כן, אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, הטעות לא מתחילה מהפילוסופיה, אלא מתחילה מהתנ"ך, אלא שבאמת, הוא לא אומר מה, אני לא מבין. אני לא מבין מה, את ההיגיון.
רבי חסדאי קריסקס הוא מקובל? אני אומר,
האם החלקים? לא, פילוסוף. כמו הרמב״ם. הוא ממש מאותו הכל מחשבת ישראל בשכל. ממשיך דרכו, זה העיקרים, בעל העיקרים.
זה לא קשור למחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, כמו ש...
לא, זה בתוך העולם השכלי. אומר רמב״ם, אני לא מצליח להבין איך אתה חושב שאתה מרומם את האלוקים מהגשמות, אתה לא מרומם אותם מתארים, כי מה זה תארים? תארים זה בעצם מצבי הגשמות. למשל, המקרים, כמו שערכנו בזה בפרק הקודם, שרוב התארים, החלק השלישי, הרמב״ם חלק את התארים לכמה חלקים, החלק השלישי, שזה רוב הליבה של סוגיית התארים, זה הכל בעצם מקרה מן המקרים, הכל מקרים. תכונות נפשיות.
תארים זה מצבי הגשמות?
כן.
אבל יש תארים שהם מאוד
מוכנים. כן. אבל ברגע שאתה אומר ש... יש את אותו ויש לו תואר, זאת אומרת שהוא מורכב משניים, זאת אומרת שהוא גשמי, הוא מוגבל, יש אותו ויש את התואר שלו, אז בעצם הוא המוגבל, הוא מוגבל, יש לו איזה ישות מוגבלת, יש לו את התואר שהוא חיצוני לו, אז זה בעצם התייחסות מוגבלת לאלוקה. כלומר, תכונות נפשיות שהן כולם איכויות, וכל תואר שנדמה לו לסובר התארים שהוא עצמי להשם יתעלה, הראתה מוצא עניינו, עניין איכות, אף על פי שאינם אומרים זאת בפירוש, כן? שהקדוש ברוך הוא מורכב מכמה חלקים, אבל בסופו של דבר זה מה שזה יוצא. דומה למה שהורגלו מצבי כל גוף בעל נפש חיונית. אתה לא משם לב, אבל בעצם, אומר הרמב״ם, אתה משווה את האלוקים לכל יצור חי אחר. אלא מה? חייבים לומר, אומר הרמב״ם, כמו שכשדיברנו על הגשמיות, אמרנו שהתורה לא התכוונה חלילה לומר שאלוקים הוא גשמי, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. אותו דבר גם בנושא התארים. דיברה כתורה כלשון בני אדם. למה היא דיברה בלשון כזאת? כי יש לה מטרה אחת. המטרה בכולם, תיאורו בשלמות. זאת המטרה. המטרה לתאר את האלוקה בשלמות. כיוון שזאת המטרה, אז בשביל זה עסקו גם בלשון של תארים. לא בעצם אותו עניין אשר הוא שלמות לבעל הנפש מן הנבראים. אנחנו ודאי לא מתכוונים לתאר באמת את האלוקה, להבדיל משאר היצורים, אלא לתאר את שלמותו, או פירוש שני, תיאורי מעשה בשונים. זאת שתי אפשרויות איך לפרש את התארים, אומר רמה שמופיעים בתנך ביחס לאלוקים, או שזה רק בא להזכיר לנו את שלמותו, מה שקרא רבי יהודה לוי, הערצה, להעריץ את האלוקה, או לתאר את פעולותיו, שזה הרמה אנחנו ראינו כבר שהרמה בוחר מאוד מאוד ללכת בכיוון הזה. לפי זה בשינוי המעשים, לא השתנו העניינים הנמצאים בעושה. למרות ש... לכאורה, אם אנחנו מתארים פעולות, אז אנחנו מתארים ספקטרום מאוד מאוד רחב, ברור לכל אחד מאיתנו, שתיאור פעולות לא מתייחס אף פעם להגדרה מהותית בעושה. ולכן, אפשר בתיאור פעולות, לתאר פעולות שונות ומשונות, וזה לא מהווה בכלל הגדרה כלשהי על הנושא, על הנפש, על הפועל, למשל. מצאנו פועל אחד שמתחייבות ממנו פעולות שונות אפילו בלי אם הוא לא בעל רצון קל וחומר כל שכן הוא פעול ברצון למשל אש אש היא עושה דברים שונים היא גם מתיחה חלק מהדברים לפעמים שמחממים אז זה הופך את הדבר לנוזלי ולפעמים הפוך דבר נוזלי הופך להיות מוצק מקרישה מקצתה חלק מהדברים היא מבשלת זאת אומרת, גורמת להיות רך ומוכן, וחלק הפוך, היא שורפת, הורסת אותו. לפעמים האש גורמת לליבון, לפעמים האש גורמת דרך להפך, להשחרה. זאת אומרת, דברים הפוכים. אילו תאר האדם את האש, שהיא גם מלבינה וגם משחירה, גם שורפת, גם מבשלת, גם מקרישה וגם מתיחה, הוא צודק. אבל מי שלא יודע מה זה אש, יחשוב שיש בה שישי עניינים שונים, שהאש סובלת מפיצול אישיות. יש בו מרכיבים שונים, אחרת זה לא הגיוני. יכול להיות שהיא אחת עם דברים סותרים, סימן שהיא לא אחת, שהיא מורכבת מכמה כוחות שונים. יש עניין שהיא משחירה, ועניין אחר שהיא מלבנת, ועניין שלישי שהיא מבשלת, עניין רביעי שהיא סורבת, אחר כך שהיא מותחה, ועניין שהיא מקרישה. כן, פעולות תפקיות, ואין עניין פעולה עניין השני, הן סותרות אפילו. אלא ודאי. מי שיודע טבע אש יודע שזה לא נכון. האש היא לא מורכבת משישה כוחות פעולה שונים. זה אותו כוח פועל אחד שנקרא אש, אלא שאנחנו יודעים שיכול להיות שמכוח פועל אחד יהיו פעולות שונות ואפילו סותרות. באותה פעולה יוצרת את כל הפעולות וזה החום. כיוון שזה מצוי בטבע, זאת אומרת שכשאתה מדבר על פעולות, אתה מבין האדם המשכיל מבין שזה לא מעיד על המקור ואני יכול לדבר על המון פעולות ועדיין לא להקיש מזה על הגדרת המקור הפועל כל שכן לגבי בן אדם שפועל ברצון האדם שפועל ברצון הוא הרבה עוד יותר רחב כן? הרצון הרבה יותר רחב ומופשט וקל וחומר עוד מדרגה עכשיו כלפי הקדוש ברוך הוא שהוא נעלה מכל תואר שראינו מצידו התייחסויות שונות מעניינן אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא פועל המון המון פעולות שונות והפוכות וזה לא קשה כי אנחנו למדנו כבר, וזה היגיון בסיסי, לא להקיש מהפעולות על העצם. אנחנו לא מבחינים ולא זהירים מאוד מאוד מנמהר להסיק מסקנות, להבדיל מהתפיסה הפרימיטיבית, שהיא תפיסה אלילית, תפיסה חומרנית, שהיא באמת מאוד נמוכה בזה, היא מקישה מהפעולה על הפועל. אבל זו תפיסה, אומר הרמב"ם, תפיסה מאוד מאוד נמוכה, תפיסת עבודה זרה. וכמו שאתה מבין טוב מאוד שזה לא נכון בעולם המדעי ולא בעולם האנושי, אתה רוצה להשתחרר מהפרימיטיביות הזאת של עבודה זרה, אותו דבר כלפי התוכן האלוקי. אפשר לדבר על המון המון פעולות של האלוקה ולא לדבר עליו בכלל, כי אנחנו יודעים שפעולות זה פעולות, זה אי אפשר להגדיר מהפעולה על האדם, בוודאי שאי אפשר להגדיר מהפעולה על הבורא. אלא מה אפשר לעשות? ללמוד את הפעולות, תתמקד בפעולות, תלמד אותם, תנסה לראות מה אתה יכול להקיש לחיים שלך מהפעולות. זאת אומרת, במקום שמהפעולות להקיש על האלוקה, מהפעולות תקיש על חייך שלך. זאת אולי המטרה העיקרית בלימוד הפעולות, לא להגדיר את העצם, אלא לעסוק בהשלכות אליי. וזאת, כותב הרב קוק, במאמר דעת אלוקים, זאת הדעת היותר נבחרת, יותר מושכלת. זה המצב היותר מבוקר, יותר בשל של השכלה האנושית, שהיא לא מסיקה מהפעולות על העצם, אלא מהפעולות על עולם הפעולות שלנו, עולם הפעולות שלי. וזאת לא להתרומם מהתפיסה הילדותית קטנה שמהפעולות מסיקה על הפועל. כי החומר הוא יותר מוגבל, הרצון הוא הרבה יותר משוחרר מהחומר, הרצון האנושי יש בו משהו כמעט אינסוף, משהו מאוד מאוד עשיר. אז קל וחומר שאתה לא יכול מהפעולות ללמוד על הפועל. אז לכן מרכז הכובד שלנו, של התנ"ך, לדעת הרמב״ם, מרכז הכובד של התנ"ך הוא הפעולות. הפעולות וזהו. תתמקד בפעולות, תלמד על הפעולות, ותיקח מזה דברים לעולם שלך, לעולם הפעולות שלך. לא להליך את מאה הפעולות אל הפועל. זו טעות בלימוד תנ"ך, כותב הרמב"ם. כן.
אמרנו
להשליך
שהשם, שורים שהשם קורא לבתך ארון אף.
אז זהו, השם הוא כועס. אז איך זה יכול להיות? הוא גם כועס וגם מרחם. אז הוא סובל מפיצול אישיות. או שהוא סובל מחילופי מצבי רוח אחרונים, או שהוא סובל מפיצול אישיות.
כל תכונה בשעתו.
אז זו תכונה בו. זאת אומרת שהוא גם וגם. זאת אומרת שהוא גם כזה וגם כזה?
הוא הכל?
אז אני שואל, יש בו גם אחד וגם שתיים, יש בו כל מיני דברים. אז הוא לא אחד.
אבל לא סותר את השני.
אז הוא לא אחד. אתה אומר שהוא לא אחד.
אבל
בעיה
שראינו שזה כן יכול להיות, שהיא גם
תהיה חממת. לא, היא עצמה, היא רק כוחה מחממת, היא מפיצה חום. יש, האש עצמה היא לא שורפת ולא מבשלת. היא מפיצה חום, דבר אחד בלבד. החום האחד הזה, יש לו המון פעולות. אבל היא עושה רק דבר אחד, היא מחממת.
אז זה
קשור
כאילו למים חם, כאילו מצד המקבל.
נכון. אתה רואה שכל פעם אתה שם דבר אחר מול האש, יוצא אפקט אחר. זאת אומרת, החום לא השתנה. מה השתנה? החומר שעמד מול האש. זאת אומרת, אותו דבר ביחס לקדוש ברוך הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא מורכב מזה וזה. החומר, המציאות השתנתה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אחד, והמציאות משתנה. הוא לא משתנה. להגיד על הקדוש ברוך הוא משתנה, זאת אומרת שהוא חומרי.
אבל יש גם שורפת.
כי החומר הוא כזה שהוא נשרף. זה לא שהאש שורפת באמת. האש מפיצה חום. רק יש חומר כזה שכשהוא ליד אש הוא נשרף. אז זה בעצם מה אנחנו צריכים ללמוד על תכונת החומר, לא על תכונת האש.
אבל הדעת היום התקדמה. בהקשר למעלה דעת הפנדת היום היא התקדמה, כי הרבה פעמים חושבים על מצורה סובייקטיבית כזאת, כאילו...
סובייקטיבית או אובייקטיבית?
סובייקטיבית, שבאמת אנחנו, לא מעניין אותנו מה...
מה עצם.
כאילו, כן, דברים...
למה הפעולה?
איך אני...
נכון, כן, זה מה שאנחנו אומרים. מה הפעולה? מה זה אומר? זה אומר שהחומר הזה הוא נשרף, החומר הזה הוא לא נשרף, או אלוקים מתגלה לנו בכל מיני פעולות, מה זה אומר לחיים שלנו? נכון. אז אנחנו רואים מצידו התייחסויות שונות בעניינם, כן? כי עניין הידיעה זולת עניין היכולת בנו. אצלנו ידיעה, יכולת ורצון זה שלושה דברים שונים. וזה שלושה נושאים שהרמב״ם עוסק בהם הרבה מאוד גם כאן וגם במקומות אחרים בספרה, למשל הלכות סוגיית תורה ועוד, גם הלכות תשובה, שביחס לקדוש ברוך הוא אנחנו מדברים על שלושה דברים, ביחס לבן אדם גם, ידיעה, יכולת ורצון. אלא שההבדל הגדול, שאצלנו שלושת הדברים האלו מחולקים זה מזה. הידיעה, הרצון והיכולת נפרדים. אצל הקדוש ברוך הוא הם לא נפרדים. ולכן אי אפשר לדבר עליו, עקרונית. כי כל פעם שתדבר עליו אתה טועה. כי אצלנו, כשאנחנו מדברים על ידיעה, יכולת ורצון, אנחנו מדברים על שלושה דברים שונים. ואם אנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא, אנחנו ניקח אותם וגם נייחס לקדוש ברוך הוא שלושה דברים שונים, ידיעה, יכולת ורצון. ועל זה אמר רמה משום אופן.
מה לא?
שאני יודע מה נכנס.
ידיעה, יכולת ורצון, למה ברגע שאצלנו זה שונה?
אצלנו, בעולם האנושי שלנו, ידיעה, יכולת ורצון זה נפרד. אז אם אנחנו ננסה לדבר על הקדוש ברוך הוא, בהכרח אנחנו נגיע לפחות לשלוש. מינימום. יכול להיות שנגיע ליותר. אבל אם נתחיל לתאר את הקדוש ברוך הוא, המינימום של המינימום של התארים שנגיע אליו זה שלושה תארים. זה המינימום. יכול להיות שאפילו נטעה. ונייחס לו עשר. אבל המינימום, המינימום ברגע שאתה מעניש באלף, אתה לומד מהעולם שלך על העולם האלוקי, ננסה להקיש כלפי מעלה, אתה בהכרח תגיע לשלושה חלקים ביחס לאלוקה. כמו שהנוצרים הגיעו לשלוש באמת. זה ברגע שאתה מכניס את הגורם האנושי ומהאנושי הלומד על אלוקי, אתה תגיע לפחות לשלוש.
ורבי חסדאי
חזקה. אז הרמב"ם אומר לו, תיזהר. תיזהר עם כל הכבוד שאתה לומד את התנ"ך. אתה צריך ללמוד מאוד להיזהר. כי בעצם אתה אומר שהאלוקה, יש לו לפחות שלושה דברים. אצלנו בעולם שלנו יש הפרדה בשלושת הדברים האלה. ידיעה, יכולת ורצון. למשל, הרמב"ם מביא בשמונה פרקים, פרק ראשון, שהרופאים חילקו את האדם לשלוש נפשות. מה זה שלוש נפשות? זה הנושא. ידיעה, יכולת ורצון. וגם אנחנו, למרות שאנחנו רואים נפש האדם אחת, אנחנו רואים שיש הבחנה או מרחק מאוד מאוד גדול בשלושת הדברים האלה. בין הידיעה לבין הרצון לבין היכולת. יש המון דברים שאנחנו רוצים ואנחנו לא יכולים. הרשימה ארוכה מאוד, ארוכה מן ים. כמה דברים אנחנו רוצים ואנחנו לא יכולים. שלא לדבר על כמה דברים שאנחנו יודעים, כן, ולא יכולים. הרשימה עוד יותר ארוכה. יש המון המון דברים שאנחנו יודעים ואנחנו לא יכולים. יש מרחק גם בין הידיעה לבין הרצון.
מה הבעיה להגיד שהשם הוא לא ככה?
כן, אבל ברגע שאתה מדבר עליו כמו שאתה מדבר על עצמך, כלומר מייחס לו תארים, בסדר? אז אתה בא מתוך העולם האנושי אליו. העולם האנושי מורכב לפחות משלוש. אז אתה עכשיו תדבר עליו, תמיד אתה תדבר על שלוש. וכל התארים בסוף יהיו בעצם גוונים שונים של השלוש האלו. וזה לא יעלה על הדעת.
מבשריך איזה אלוקה
אז הכל פעולות. זאת אומרת, מבשרי אני אלמד על פעולות האלוקה. טוב, פעולות כן. לא עליו, לא על עצמותו. אלא אני לומד על פעולותיו. אני רואה מה קורה פה, אני מבין, הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה את זה. מה זה אומר? זה אומר 1, 2, 3. מי הוא? אין לי מושג. למשל, לכן בגלל זה הרמב״ם ידבר על, בשמונה פרקים וגם בהלכות סודי התורה, על סוגיית הידיעה והבחירה. אצלנו ידיעה ובחירה זה תרתי דסתרי. בחירה זה רצון וידיעה זה ידיעה. לא יכול להיות שהם ישכנו ביחד. אנחנו לא יכולים לחבר בין ידיעה לבחירה. זה סתורה. אם אני יודע מה יקרה עוד יומיים, זאת אומרת שאין בחירה. אין אפשרי. אבל הרמב״ם אומר, עצם השאלה היא בגלל שאתה בעולם שלך האנושי יש אתה יכול להכיל. אבל תבין, אצל הקדוש ברוך הוא אין שניים. אז סימן, אל תתעסק איתו. בעצם מה שהוא אומר לך, אבל עזוב, אל תתעסק איתו. כי אתה מפריד אצלך בין ידיעה לרצון. אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין ידיעה לרצון. אז אתה לא יודע מה זה, אין לנו מושג מה זה בהבדל בין ידיעה. אנחנו לא מבינים מה זה. אתה אומר למישהו, זה ידוע, הכל צפוי והרשות נתונה, הוא מסתבך לגמרי, הוא לא מבין מה אתה רוצה. לא יכול להבין את זה. אלא מה? אנחנו לא עסקים בעצם, אנחנו עוסקים בהשלכות אלינו. הכל צפוי, יש לזה השלכה אלינו. רשות נתונה, השלכה אלינו. והשלכות אלינו, בזה אנחנו מתעסקים. הכל צפוי מצדך. תדע לך שהכל צפוי לגביך, מצד שני, רשות נתונה לגביך. אתה לא מבין איך זה יכול להיות שאותו מקור ממנו באים שני הדברים? נכון, אתה לא אמור גם להבין. אבל אתה אמור בהתנהלות שלך בחיים, שיהיה לזה השלכה בהתנהלות היומיומית שלך. שהכל צפוי ברשות נתונה. לכן תארי הפעולות, אומר הרמב״ם, לא עוסקים בכלל בעצם. כי הפעולות הן עוסקות או בידיעה, או ברצון, או ביכולת. כל התיאורים שנתאר את הקדוש ברוך הוא, כל פעולותיו יעסקו באחד משלושת הדברים האלה. אסור לנו לייחס את זה לבורא, כי אז נייחס לו שלוש. אצלנו הידיעה זולת היכולת, והיכולת זולת הרצון. אז זה איך נחייב עניינים שונים עצמיים לו? אז איך אתה רוצה ללמוד על הקדוש ברוך הוא משהו? המבט שלך, המשקפיים שלך, הם משקפיים אנושיות שבאופן בסיסי לא יכולות להבין כלום. אז אל תתעסק עם תארים עצמיים. תתעסק רק עם פעולות. תלמד על פעולות תאר.
כשאדם לומד חוכמה ארוכה יותר, אתה צריך להבין שגם שם כל המפגש זה עם עצמו?
לא הבנתי את השאלה.
כשאדם לומד פנימיות התורה. כן. מפגש עם כל מיני מושגים.
אז לכן הוא צריך ללמוד קודם, מורה נבוכים. ככה כל המקובלים, אתה רואה שהתחילו כך, קודם כל מורה נבוכים. קודם כל דברי הרמב״ם. רק אחרי שלמדת את מורה נבוכים, את דברי, את השיטה של הרמב״ם, עכשיו אתה יכול להיכנס לקבלה. למה? כי אז יהיה ברור לך שאתה מדבר על הפעולות. רק על הפעולות.
מה
מי
שלא
למדת
הרמב״ם?
אז שלא ילמד בקבלה. כי הנזק יהיה רב מהתועלת. הרב קוק כותב שזה שהארי הקדוש יכל לדבר כל כך בחופשיות, זה רק אחרי שהרמב"ם בא וסלל את הדרך. אז הוא סלל את כל הדרך. עכשיו הארי הקדוש יכול לבוא. גדולי המקובלים, הם הלכו בעקבות הרמב"ם, על גבי הרמב"ם. אם לא, אז אומרים, גדולי המקובלים אומרים, עזוב, אתה תהיה יותר גרוע מהנוצרים. כי יהיה לך 10. או 3 של 10. יותר גרוע. אז לכן אנחנו, עולם הרוח מתחיל קודם כל בסוגיה הזאת. אנחנו מתחילים בפעולות. רק בפעולות אנחנו מדברים. רק על פעולותיו. והשלכות שזה אומר לנו בחיים. זה העיקר הנושא הוא העבודה. כן, המטרה היא עבודה. מה עובדים? על מה לעבוד? הנה, זה 1, 2, 3 משימות. הקדוש ברוך הוא פועל, 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 פועל. קדימה, תעבוד גם אתה. תתאים את עצמך, תעבוד גם. עליו, להבין מי הוא, אף פעם לא עוסקים לזה. אין סיכוי לעשות. גדולתך או גבורתך, תמיד מדברים על הפעולות, על הגדולה, על הגבורה, אף פעם לא עליו. נזכר שבמקרה בשורת הגיבורות
האמונה, לרמב"ן והרמב"ם, שהרב קוק כותב באורות האמונה, שם הוא כותב שמוכרח היה שהרמב"ם לא ידע את הנסתר, שהרמב"ן לא ידע את ההכרה השכלית של ה... זה לא כמו
שהרון אמר
עכשיו, שכאילו קודם כל...
זה סוגיה אחרת, זה לא קשור
לנושא
שלו. זה נושא אחר, סוגיה אחרת.
מה הרמב"ן לא ידע?
שם זה נושא אחר. שם השאלה היא האם כשאנחנו, שיטת הלמידה, מהי השיטה שאיתה אנחנו מתקדמים בדעת אלוקים? האם השיטה היא בעזרת השכל שלנו? בעזרת המאמץ האינטלקטואלי שלנו, וזה אנחנו מתקרבים לאלוקים, או שהשיטה היא בעזרת העברת הקבלה. ההתגלות, נקרא לזה ככה, התוכן שבא משמיים.
הקשר הפנימי.
הקשר הפנימי. זה שתי שיטות למידה שונות. עכשיו, זה לא הנושא שלנו עכשיו. כן, אז איך נחייב שיהיו בו עניינים שונים עצמיים, שיהיה בו עניין בו יודע, אינם בו רוצה, אינם בו יכול. זה התארים. ברגע שאתה אומר תארים על האלוקה, אתה אומר בעצם שהוא מורכב לפחות משלושה חלקים. מינימום. יש מהם שאמר את זה בפירוש. כן, הרמב"ם שוב מראה שיש שיטה כזאת. הוא לא סתם מתעקש, יש שיטה כזאת. ומנה איתנים הנוספים על העצמות. ומי שאינו אומר את זה בפירוש, הדבר שברור שכך דעתם. אתה לא מבטא את זה מיני מובנות. אבל אחד אמר יכול לעצמו, חי לעצמו, רוצה לעצמו. זאת אומרת, בעצם אתה אומר שיש לו כמה חלקים. הנושא הזה הוא ויכוח לא רק צריך לדעת בעם ישראל, זה ויכוח גם בעולם הדתי מוסלמי. גם שם היו שתי שיטות שרבו מאוד 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 בתקופת הרמב״ם ביניהם, ונלחמו האם האלוקה הוא יש לו תארים או אין תארים. זה לא רק ויכוח בעם ישראל, זה ויכוח באסלאם. ולכן הרמב״ם בהמשך הספר, בהמשך מאמר ראשון וגם מאמר שני, ילחם נגד השיטה של התארים בכלל, נגד כל השיטה הזאת, לא רק בקטע של התארים, בכלל נגד כל השיטה הזאת, כי היו אנשים מעם ישראל שהושפעו מהדבר הזה, משיטה שלמה, זו שיטה מלאה, גם התארים זה אחד הסעיפים בנושא הזה, ולכן יש פה מלחמה ארוכה שמתחילה עכשיו, והיא ארוכה מאוד מאוד של הרמב״ם, נגד בעלי התארים. אפשר לראות מי שרוצה להרחיב בכל הנבואה, סעיף עמוד, סליחה, מעין ה' ואילך. שאלת השמות והתארים העצמיים עומדת בראש דעת אלוקים. זה הנושא הראשי. והוויכוח, חכמי המדברים, כת המדברים, זה כת מוסלמית שאנחנו, אם נתקדם אז נעסוק בה, האמינו בתארים עצמיים, ובעלי ריבם הם המועטלזים. המועטלזים כפרו בתארים העצמיים. בסדר? אז זה ויכוח גדול. בתוך הכוזרי יש ויכוח בין החוקרים. האם הכוזרי שייך לפה או שייך לפה? יש ויכוחים שונים, יש התלבטויות. כי רבי יהודה לוי ראינו שהוא לכאורה שולל תארים עצמיים, אבל יש לו התבטאות שממנה הוא כן קורא, הוא מדבר על שם העצם, שחכם, אמיץ כוח, הוא אומר זה שם העצם. אז ממש מה שכן יש הגדרה עצמית. אז זה גרם לפולמוס מאוד מאוד גדול בין החוקרים, איפה לשבץ את רבי יהודה לוי בכוזרי. אז פה גם הנזיר רבי דוד הכהן תורח ליישב להסביר גם את רבנו סעדיה הגאון גם עוד נסות לאומר שאין הכרח כלומר שיש להם תארים מעריך בזה. מי שרוצה להעריך פה עמוד עין ח' בכל הנבואה, מביא פה את כל השיטות, כל הוויכוחים. יש פה חוקר בשם דוד קסל, דוד קופמן, ויכוחים. טוב. כל זה חשוב מאוד מאוד לרמב״ם. עניינים ממשיל לך בכוח ההגיוני. עוד מביא הרמב״ם עוד משל. יש לנו שכל לאדם, הוא כוח אחד ואין בו ריבוי, בו הוא מקיף את המדעים והמקצועות, בו בעצמו הוא תופר, מפסל, עורק, בונה, יודע הנדסה, מנהיג את המדינה, פעולות שונות שנעשות מכוח אחד, פשוט אין בו ריבוי, אותן הפעולות שונות מאוד זו מזו, ייתכן שאין סוף למניינם, מניין המקצועות שמפעיל אותם הכוח ההגיוני, ולכן ער להרחיק כלפי השם מתאדר ויתרומם, שיהיו כל המעשים הללו השונים הובים מצד עצמות אחת פשוטה שאין בה ריבוי ולא נוסף כלל. לפי זה, כל תואר המצוי בספרי השם מתעלה הוא תואר פעולתו. לא תואר עצמותו, או כמו שאמרנו, אפשרות שנייה, שבא להראות על שלמות. כן, אז לעולם אנחנו מדברים על האלוקה באחד ושני דברים. או שזה סתם אמצעי בשביל לבטא הערצה, שהוא שלם, אז זה דיברה תורה כלשון לאדם, אז זה רק עניין ספרותי כזה, או שאם זה עניין מבחינה לימודית, שאתה רוצה באמת ללמוד, אז אתה צריך ללמוד את זה בצורה של תואר פעולה. אבל אין, לא יש אישם עצמות שמורכבת מילונים ראשונים. לפי שבימינם, מלומר ביטוי הרכבה, לא יתן לעולם עצמות בעלת התארים. זה שאתה אומר שהוא בעל תארים, ואתה אומר שהוא לא מורכב, אתה לא שם לב, אבל אתה חוטא בחטא של סתירה לוגית פנימית, אומר רמם. זה לא יעזור. זאת אומרת, לא, אלוקים הוא לא מורכב. כן, אבל יש לו תארים. אתה לא יכול להגיד שני המשפטים האלו ביחד. אלא כאן למקום הטעות. מה הטעות? אשר הברנה, שהם סוברים את התארים, אינם סוברים מחמת ריבוי הפעולות. אלא הם אומרים, נכון שעצמות אחת עושה פעולות שונות, אלא שהתארים העצמיים לו אינם פעולותם. זאת הבעיה, זאת המחלוקת, אומר רמב"ם. המעבר, המעבר להם אמצעים לתארים הוא לא פעולה, אלא תואר. כך שיטתם. כך שיטת רבי חסדאי קריסקס בספרו אור השם. ושלא ייתכן לחשוב שהשם ברא את עצמו. הם חלוקים באותם תארים שהם קוראים אותם עצמיים, מה המספר שלהם. הכל הולכים אחרי פשט ספר מסוים, הכל מתחיל מלימוד הספרים. פה הרמב"ם רומז בעיקר לקטה מדברים, הקטה המוסלמית הזאת, שהיא כבר לא בעיה בלקריאת תנ"ך, יש להם בעיה נוספת, יותר קשה בפתרון, וזה קריאת קוראן. זה הרמב"ם לא מתכוון להתמודד, אבל הכל, יש להם, יש בעיה נוספת, שהם קוראים את הקוראן, אז הם קוראים שם הרבה הרבה תארי אלוקה, אז הבעיה שלהם עוד יותר חריפה. אני מזכיר לך מה שהכל מסכימים עליו וחושבים שהוא מושכל ושנם הולכים אחר לשון דברי הנביא, והם ארבעה תארים. חי יודע יכול רוצה. אמור אלו עניינים שונים ושלמויות. בטל, לא יכול להיות שיהיה השם נעדר מהם דבר. לא יכול להיות, הקדוש ברוך חייב להיות לו לפחות יודע יכול רוצה וכמובן חי. כן, כי חי זה כאילו פשיטה, כאילו, ברור. ואינו מתקבל שיהיו אליהם בכלל מעשיו. זה קיצור שיטתם. אומרים, לא יכול, זה חייב להתחיל ממשהו. כי מה זה, אומרים, מה זה פעולה? פעולה היא תמיד באה מאיזשהו שורש. אז אתה צריך קודם כל לדבר, מאיפה זה בא? בא ממה? ממה? ממישהו שהוא חי, יודע, יכול ורוצה. ואתה צריך לדעת שזה לא נכון. שידיעה בו יתעלה זה עניין החיים. כי כל משיג עצמו הוא חי ויודע בעניין אחד. באמת דברים אמורים כשמטרתנו בידיעה השגת עצמותו. ועצם המשיג הוא עצם המושג בלי ספק. אינו בהשקפתנו מורכב משני דברים, דבר משיג אחד, דבר משיג ודבר אחר בלתי משיג, כמו אדם מורכב מן הנפש המשגת ושל הבלתי משיג. כאשר הכוונה באומרנו יודע, משיג עצמו, הרי תהיה הידיעה והחיות עניין אחד. והם לא הביטו לעניין זה, אלא הביטו להשגתו את ברואיו. כן, זאת אומרת, הכל מתחיל מתפיסת הידיעה, הגדרת הידיעה ביחס לאלוקה, בעיניים של הנבראים. אז בעיניים של הנבראים, אנחנו מדברים על ידיעת האלוקה. טעות, אומר הרמב״ם. אתה רוצה לדבר על ידיעת האלוקה, תדבר על ידיעת האלוקה מצד עצמו, ואז תראה שאתה לא מבין כלום. כי ידיעת האלוקה מצד עצמו, זה כמו החיים שלו, זה היינו אח. ולכן, אתה לא בכלל מבין מה זה, אין לך מושג מה זה. וכן בלי ספק היכולת והרצון, אין כל אחת מצויה לבורא מבחינת עצמו. זה לא שיש כמה דברים אצל אלוקים. אינו יכול על עצמו, אין לתארו ברצותו את עצמו. דבר שלא חשב אותו אף אחד. אלא כל התארים הלא חשבו, אלא מבחינת יחסים שונים בין השם יתה לבין מואב. אלא ודאי. אנחנו כל המושגים האלו, יכול, רוצה ויודע, זה תמיד מתחיל מהיחסים שלא אלינו. אז תדבר על היחסים שלא אלינו. אז תדבר על היחסים אלינו, אל תדבר עליו. הרי כשאתה אומר יודע, יכול ורוצה, אתה מתכוון, לא יודע, יכול ורוצה, אובייקטיבית. גם אתה מתקלה מה המצוי. אתה לא מתכוון לידיעה האובייקטיבית שלו, אלא ידיעה, רצון ויכולת, כוונה כלפינו, כלפי המציאות, שהוא ברא את העולם, משגיח וכן הלאה. אז תדבר על זה, אל תדבר עליו. תדבר על פעולות. זאת אומרת, מראש כל העיסוק שלך בתארים הוא בגלל, הוא בא מנקודת העמדה של רגע, מה הקשר, של היחס אליי. אז תדבר על זה, תישאר שם. כן, הוא יכול לברוא ויודע להמציא ויודע מה שימציא. זאת אומרת שכל התארים האלו אינם מבחינת עצמו, אתה לא מדבר עליו. כי אין לך שמץ מושג, אם היית תדבר עליו ואתה יודע מה זה בכלל. הכל זה בחינת הנבראים. אז לכן, אנחנו אומרים, קל המייחדים באמת, כשם שאין אומרים שיש בעצמו אינן נוסף בו בורא את השמיים, ואין אחר בורא את היסודו, ואין שלישי בורא את השכלים, כך לא נאמר שיש אינן נוסף שהוא יכול, אין אחד שהוא רוצה, ואין שלישי שהוא יודע. כמו שאתה לא אומר שבגלל שיש בעולם הזה המון חומרים, הסימן שלו כמורכב מהמון חלקים. אותו דבר, כל היחסים בין הלוקה לבין המציאות, יש בזה הרבה פנים, זה לא קשור אליו. אל תלמד, אל תקיש מהעולם, מהפעולות עליו. טעות. תדבר על העולם, תדבר על הפעולות, תדבר על המציאות. עצמותו היא אחת, פשוטה. אין עניין נוסף עליה כלל. אותה עצמות ברא את כל מה שברא, ויודעת לא בעניין נוסף כלל. והתארים השונים הללו, אין הבדל בין שהיו כפי המעשים או כפי יחסים שונים שאינו לבין הנפעלים, כפי שבארנו גם בעמיתת היחס ושם רק לפי המחשבה. זה מה שצריך שתהיה הדעה על התארים הנזכרים בספר הנביאים, או להיות בדעה במקצתם שהם תארים המורים בהם על שלמות, על דרך הדימוי בשלמותנו, כמובנים אצלנו כמו שנברר. אז אם כן, כל התארים שבתנך, אז צריכים להיות או לחשוב שזה תיאורי שלמות, יחס לאלוקה, או תיאורי פעולות. אבל לעולם, התנך לא בא ללמד אותנו על אלוקים. בכלל. זאת לא מטרת התנך. ומכאן הכל מתחיל, אומר רבם, בזה כל הסוגיה. שהתנך לא בא ללמד אותנו על אלוקים עצמו. אלא זה לא תיאולוגיה. אין לנו תיאולוגיה. של הנוצרים יש תיאולוגיה, לומדים עליו. לא, אנחנו לא לומדים תיאולוגיה, אנחנו לא עוסקים בו, אנחנו עוסקים במצוות, בהוראות. אומרים תורה. מה זה תורה? אומר המראה, מלשון הוראה, מה להורות לנו? והלכה מלשון הליכה. מה עושים? לאיפה הולכים? להורות לנו דרך. אנחנו לא באים ללמוד עליו, אנחנו באים להורות דרכנו. אנחנו לא לומדים תיאולוגיה, לומדים תורה. זה מושג שהם לא מבינים אותו. אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה, נכון? אז אתה לא מדבר על הבריאה כמושג אובייקטיבי אליו, כי אתה לא מבין מה אתה אומר, אלא למה אתה מדבר עליו כבורא ביחס אלינו.
אבל מה
הסתירה
שגרמה להם לחשוב שיש
בתארים
עצמיים?
הוא אומר בגלל שמראש כל המושג שאתה משתמש בו הוא מצדך, כן? אבל אתה כאילו מרגיש את החיה וזה נקודת מוצא לכל ההתרחשות, אז אתה אומר הוא כזה, כדי להסביר מאיפה הכל בא. אתה אומר, זה טעות, אתה מתחיל מהבריאה, מהמציאות. אתה רואה שיש בו בריאה, אז אתה אומר יש בו בריאה, יש פה פעולת בריאה. אז כנראה שיש בורא, אז אתה מגיע להגדרה, הוא בורא. כי המציאות מביאה אותך להגדיר עליו. למה אתה עושה את זה? תגיד, אני נתקלתי בבריאה, מה קשור עליו? כי אם היית צריך להתחיל מלמעלה, היית נתקע. אם נגיד אין עולם, אין עולם בכלל בכלל, ויש אותו, היית אומר בורא? לא, כי מה בורא? בורא מה? את עצמו, אין כלום. אז אתה מבין שהמילה הזאת לא רלוונטית, נכון? אז אתה רואה שאובייקטיבית, אי אפשר להגיד את העולם בורא ביחס לאלוקה. אלא למה אתה אומר, אתה משתמש במילה בורא? בגלל מה? בגלל שיש מציאות. אז יוצא שבגלל המציאות אתה מגדיר בו, זה לא נכון. אם אתה מתחיל מהמציאות, תדבר על המציאות. הרי אם אתה מתחיל ממנו, או לא היית מתחיל, לא היית מגיע למילה בורא.
המציאות מחייבת יש
ממציא. אבל אתה לא יודע מה זה ממציא.
לא יודע.
אז אל תגיד, עליו ממציא. תגיד שיש המצאה. כי אם אתה אומר ממציא, אתה אומר הוא מצד עצמו ממציא. זה לא נכון. בוא נגיד אין עולם. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו ממציא.
אתה אומר, יש בעל הבירה.
הנושא הוא בעל הבירה. הנושא הוא לא הוא, הנושא הבירה. הבירה פה יש לה הנהגה. זה הנושא. לא הוא.
יש בעל הבירה.
הנושא הוא הבירה. רק הבירה. מה קורה פה בבירה? מה קורה בעולם? פה אדבר על העולם. אל דבר עליו.
רמב"ם אומר, יש פה בירה.
כן, יש בעל הבירה, הוא מדבר על הבירה. אז זה הנושא, הוא לא הנושא, הוא לא התיאור הבורא. הקדוש ברוך הוא, יש לו תואר שנקרא בורא, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, הוא לא בורא. הוא לא בורא. כי אם הוא היה בורא, אז זאת אומרת, נגיד, לפני הבריאה, לא הייתה בריאה, אז מה זאת אומרת שהוא בורא? מה פירוש הדבר? מה זה? אז זה כלום. אז זאת אומרת שמצד עצמו אין מושג כזה. אבל לפני שהייתה בריאה, לא היה מושג כזה. אז סימן שהוא מצד עצמו, הוא לא כולל את המושג בורא. כי אתה יכול להגיד את המילה בורא רק אחרי שיש בריאה. אז אתה לא יכול, אחרי שיש בריאה, לדבר עליו מצד עצמו. זה לא הגיוני. אתה לא מדבר עליו מצד עצמו, אתה לא יכול לדבר על בורא, כי בורא זה רק אחרי שיש עולם. אז כבר... אז אתה מדבר עליו, לא כוח. אלא אתה צריך להחליט שאתה לא מדבר עליו, אתה מדבר על פעולותיו. ואז אני יכול להגיד שהוא בורא. בורא הכוונה, פועל בריאה. בסדר.
אבל הרמב״ם בעצמו אומר שבורא הכוונה פועל בריאה. הוא בורא לכל
הנבראים. נכון, אז אנחנו לא מדברים על הגדרותיו, על תאריו. אנחנו מדברים עלינו. אנחנו צריכים לחיות בעולם שחשוב לנו להיות בתודעה שהעולם שאנחנו נמצאים בו הוא עולם שנברא. זה לנו, זה מאוד מאוד חשוב. לא בשביל להגדיר אותו, אלא כי לחיים שלנו זה נפקא מינה עצומה. זה שאנחנו חיים בעולם שהוא נברא על ידי בורא, זה המון המון השלכות.
לכן מה שהכוזרי, מה שהחבר אומר, אני מאמין
בלואה,
ואני צריך
לקרוא
זה. תתאר את המערכת יחסים שלך, כי אפילו להגיד שהוא בורא מצד הפעולות, זה כבר כאילו אתה מייחס לו.
שוב, אז
אני
מפקש עם הבריאה,
הוא מסיק
שיש בורא, זה לא תקין?
תסיק שיש בורא, אבל אתה לא יודע מי הוא. בורא זה לא תואר שלו. בורא זה תואר של פעולה שהוא פעל, זה לא תואר שלו. כי לפני שהיה עולם, אז הוא לא היה בורא, נכון? אז סימן שזה לא תואר עצמי. אם זה היה תואר עצמי, זה היה אמור להיות גם לפני שיש עולם. סימן שזה לא תואר עצמי, כי עובדה שזה לא היה. כי אם זה דבר הוא עצמי לך, אז הוא לא תלוי בנסיבות, הוא תמיד ימצא איתך, נכון? גם כשלא היה עולם, אז היה לו את התואר הזה. אלא מה? אתה לא מייחס אליו את התואר בורא לפני שיש בריאה. סימן שזה לא עצמי, לא. זה מה שהרמב"ם מתווכח. זה לא עצמי. זה לא עצמי, אז תעזוב את זה. זה מצוין, למה זה בעיה? כן, אני מחלק בפעולות. אומר הרמב"ם, נכון, אתה רואה שיש אש, ויש פעולות, כן, בסדר. לא נבהל מזה. אני לא אומר, אני לא יודע מי הוא. לא יודע עליו כלום. לא יודע עליו כלום. אני יודע על פעולותיו. עושה המון פעולות. זה וזה וזה וזה. מי הוא, אני לא יודע. אבל זה חשוב מאוד, אומר הרמב"ם. זה חשוב מאוד שאני לא עוסק בו. כי אם אני עוסק, ברגע שאני אתחיל לעסוק בו, זאת אומרת שאני בעצם לאט לאט מעניש אותו באלף. ברגע שאתה מתחיל להעניש את הקדוש ברוך הוא באלף, אתה יתחיל לעבוד עבודה זרה. לעבוד עבודה זרה הכוונה, לתפוס את העולם, את האלוקים, באמת המידה האנושית. זה מה שהוא מאשים אותם פה. אתה תופס את האלוקים באמת המידה האנושית. זאת אומרת שהוא צדיק. תגיד, הקדוש ברוך הוא צדיק. בהגדרה עצמית, לא שהוא עושה צדקות. הוא צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה תמיד ביחס למה שאני קורא צדיק. לעולם, 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 מושג צדיק הוא מושג שלי. אז עכשיו אתה נתת לאלוקים תואר, הגדרה שהיא שלך. אז אתה מעניש אותו באלף, הפכת אותו לבן אדם. אתה נותר, הוא חכם. מה זה חכם? בסוף אתה תדביק עליו הגדרה שהיא מעולם באה מעולם שלך, תמיד.
צדיק וישר רוח הוא.
אז לכן זה תמיד, אמר רמב"ם, שתי אפשרות. או שהכוונה... זה בא לתאר קומפלימנטים ביחס לקדוש ברוך הוא. לא להגדיר אותו, אלא לייצר הערצה כלפיו. אין דבר אפשרות אחת, כמו שכמר רבי יהודה לוי עוסק את זה. אז זה נכון, זה לא רק לימודי, זה הערצה. שאנחנו משתמשים בלשוננו הדלה בשביל לבטא הרצאה אליו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, פעולות. אני רואה פעולות צדקות בו בעולם. מצוין.
לא לפני הבריאה הוא היה בורא?
לא. הוא לא היה בורא לפני הבריאה.
עכשיו לא בורא.
אז הוא גם עכשיו, סימן שהוא גם עכשיו לא בורא. אם הוא לא היה בורא לפני, אז מה פתאום הוא השתנה? לא. אני לא אגיד שהוא השתנה. הוא יצא לפועל, אחרי הקדוש ברוך הוא יש לו פוטנציאל שלא יתממש, וזה קשקושים כאלה. אז הכל זה האנשה. ברגע שאתה מתחיל עכשיו בצורה כזאת, אתה מצייר אותו בצורה כזאת שהוא בעצם גורם אנושי. משמעות הדבר, שזהו, אתה יכול לסגור את התורה, לזרוק אותה לפח. כי גורם אנושי נתן את התורה, אז גורם אנושי גם יכול לבטל את התורה. אז אם אלוקים הוא בן אדם, אז גם התורה היא אנושית, ואם אנושית, אז היא צריכה להיות אנושית. אז משנים אותה ומזיזים אותה, ולאט לאט מבטלים אותה גם כן, כי היא אנושית. היא באה מגורם אנושי, ואז היא גם אנושית, אז היא... כולנו בני אדם בסוף. אז זה הנצרות. הנצרות ביטלה את כל התורה, והפכה לאטת את אלוקים לאנושי, והתורה האנושית, ובסוף נשארו עם כלום. ולצערנו, יש רוחות נצריות שנכנסות. שופכות את התורה לאנושית. למה אנושית? כי אלוקי בו אנושי. אם הוא אנושי, אז זה לא הכל אנושי, זה גם התורה האנושית. לרמב״ם הזה, זה הנושא של הרמב״ם. הנושא של הרמב״ם זה התורה. שהתורה לא תתבטל ולא תשתנה. הוא כותב משנה תורה, הרמב״ם לא זז. איך אתה, מה התוקף שלה? כי היא לא אנושית.
אז
איך התחילה
התורה כתובה ו...
אז הוא אמר, התורה דיברה כלשם בני אדם בשביל לעזור לנו לבטא ביטוי הערצה. או לתאר פעולות. מה זה פעולות? עם הרמב״ם, הוראות. אבל אף פעם אל תדבר, אל תעניש באלף את ריבונו של עולם. אתה מעניש את עצמך בעין. דיברנו, קראנו את הפסקה באורות, נכון? בעמוד קופנון ג' עכשיו לפני שבועים. על האסלאם, אורות ישראל, על נצרות והאסלאם שתפסו את האלוקה. כן, תראה כאלה. היום זה הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה הכי גדולה היום, זה לא לומדים מורה נבוכים. אז לכן, כל הבעיה הגדולה זה שהתורה היא אנושית. זאת הבעיה הגדולה. התורה היא אנושית, וכיוון שהיא אנושית, אז היא אנושית. היא מתחשבת בבני אדם, והיא מוכנה לזוז קצת כשצריך, והיא לא כזאת כמו שאתה מספר עליה, והיא זזה, והיא משתנה, והיא גם מתבטלת לפעמים, כמו שבני אדם לפעמים קצת חוזרים בהם, ומתבטלים ומשתנים, והתורה היא גם כזאת. למה? כי אלוקים הוא אנושי. אז גם מה שהוא אומר, אז הכל אנושי. הכל מתחיל מזה. מהגדרות, מתיאורים שהאנושות, עם ישראל צערנו גם נופל בהגדרות בתיאורים של האלוקה. זה נצרות, זה נקרא נצרות. נצרות זה לתאר את אלוקים. הוא כזה. כן. הוא, יש לו תיאורים. כן. הוא מאוד 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 טוב. מאוד, הכי טוב בעולם. מצוין. זהו. מה? זה הרגע, אפשר לסגור, לסגור את התורה, להפסם אותה. אפשר לשתום את הגדרה הזאת. קדוש, מה זה קדוש? נעלה מכל הגדרה.
נבדל.
עכשיו, אנחנו מדברים על זה שמהמקום שאנחנו לא יודעים עליו כלום, באה ברכה. פעולה. מהמקום הלא קדוש, נבדל, ממנו באה אלינו ברכה. כן, בסדר, אין סוף. קדוש ואין סוף זה מאוד אותו דבר, זה מילה נרדפת. אין תפיסה, אין יסם. אין סוף זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו. זה סתם להגיד שאנחנו לא יודעים כלום. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא יודעים כלום. בזכות זה התורה חיה וקיימת. התורה תהיה נצחית בזכות זה שאנחנו לא יודעים כלום. על האלוקים. אם אנחנו מדמיין שאנחנו יודעים משהו על אלוקה, זה הסוף של התורה. זה הנצרות, הם עוסקים בתיאולוגיה כל היום, הם עושים בתיאולוגיה, תיאולוגיה, תיאולוגיה, וזה הם מוטרדים כל הזמן. כל השאלות שלהם זה שאלות תיאולוגיות, אז לכן התורה התבטלה. ללמוד האלוקים, מדעי האלוקות. בימי הביניים התיאולוגים הנוצרים עסקו כמעט כל הזמן רק בנושא אחד. זה היה הנושא, הנושא שכולם דנו עליו בלי הפסקה. היה כאילו הפולמוס התיאולוגי המרכזי ביותר. האם כשהנשמה עולה אחרי, בסוף הימים, האם היא נפגשת עם העצמות? זה מה שהטריד אותם. כל האפיפיורי וכל החכמים וזה, בזה עסקו, וזאת הסוגיה שהיא סיבות. האם בסוף הנשמה עולה נפגשת עם העצמות? ודאי, ברור, פשיטה. זה תיאולוגיה, זה התיאולוגיה. יש בסוף הנפגש איתו בעצמותו. אז מה, אז מי יש מפסלים ויש זה, מילא, הכל. אז התורה נגמרת, באותו רגע נגמרת התורה. אז הוא בן אדם בסוף, הוא בסוף בן אדם. בסדר, אנחנו נסתדר. וגם האסלאם, אותו דבר. אותו דבר.
מה? שאלתי, אני לא יודע, שבוע שעות לפני שבועיים, אני לבית נסקה דורות התחייה בתחייה א', עם היחס בין השבועים.
זה הנושא, פעולות, כל פעולות. רק פעולות.
לא, זה...
מאיר, מחיה, מפריח, פעולות. תמיד פעולות.
אפשר גם
להגיד
שהוא
אינסופי,
שהוא
כל יכול. כן, עכשיו אם אתה מגדיר אותו, אתה מדבר על הפעולות שלו. אתה מגדיר אותו, התחלת להסתבך. כל יכול, האם הוא יכול לעשות את זה, האם זה, ואם הוא יכול לעשות דבר שונה, כל מיני פילוסופיות עכשיו, אתה לא תצא מזה. טוב, שבוע טוב, בסוף חיים. מה שהביא לסברת מציאות תארים לבורא אצל מי שסובר אותם, קרוב למה שגרם לסברת הגשמות אצל כל מי שדעתו כך, הוא שסובר הגשמות לא הביאו לכך עיון שכלי, אלא הלך אחרי פשטה לשונות הכתובים. וכך הוא הדבר גם בתארים. כן, שיטת הרמב״ם לאורך כל הספר עד עכשיו, שהמלחמה נגד הגשמות מתחילה מהתנך. מתחילה מלימוד תנך, לא מלימוד הפילוסופיה. הרמב״ם לא פתח את הספר מורה נבוכים בטיעונים פילוסופיים, ולא בסדרת הוכחות על כך שאלוקים הוא לא גשמי וכן הלאה. זה לא מה ש... זאת לא עיריית הפתיחה של הספר, גם לא בהקדמה של הספר זה לא נאמר. אלא לאורך כל הפרקים של עד עכשיו קראנו, הכל עסק בלימוד תנך. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, השורש לכל הטעויות הרוחניות בעם ישראל לא מתחיל בעולם הרוח המופשט, לא בעולם של הפילוסופיה, אלא הטעויות של עם ישראל, הטעויות באמונה של עם ישראל מתחילות מקריאת התנך. שם הכל נמצא, משם הכל מתחיל. וכמו שזה גרם לטעויות בתחום של ההגשמה, כך בדיוק, כך הדבר בנושא התארים. היו כאלה שניסו לנסח את זה אחרת, אבל כך שיטת הרמב״ם, הנושא הוא לימוד תנך. ולכן לזה הוא מקדיש כל כך הרבה פרקים בספר עד עכשיו. כאשר מצאו שספרי הנביאים וספר התורה, יכול להיות שהכוונה פה כמו שאנחנו משה תורה תיארו יתעלה בתיארים, וכיוון שזה כך לשון התנך, תפסו את הדבר כפשוטו וסברו שהוא בעל תיארים, כאילו רוממו מן הגשמות ולא רוממו ממצבי הגשמות. ובעצם לא התקדמנו שום דבר, כי היו כאלה שהתנגדו להגשמה, אבל לא התנגדו לתארים הגשמיים. מהרמב״ם בעצם לא התקדמנו שום דבר. זה שהרמב״ם פה רואים שהוא מתאר איזה קבוצה, או איזה קהילה כזאת, איזה שיטה שמחלקת בין הגשמיות לבין התארים יחס לאלוקה, שלהגיד דברים גשמיים על האלוקה ברור שלו, אבל תארים גשמיים, תיאורים, תארים אפשר. זאת אומרת שהייתה שיטה כזאת, מי שמייצג את השיטה הזאת במחשבת ישראל זה רבי חסדאי קריסקס, שאולי פעם נלמד את הספר שלו, שתניה גדולים. ספר שנקרא אור השם, בחלק הראשון, פרק שלישי, סעיף 3, שם הוא עוסק בהרחבה בשיטתו, פריסת שיטתו, ובא מאוד ברור, ברורה ההבחנה שהוא מבחין בין העיסוק בהגשמה, שוודאי לא נכון, לבין התארים. תארים, כן, אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, הטעות לא מתחילה מהפילוסופיה, אלא מתחילה מהתנ״ך, אלא שבאמת הוא לא אמר מה, אני לא מבין. אני לא מבין מה, את ההיגיון.
רבי חסדאי קריסקס הוא מקובל? אני אומר,
חלקים. לא, פילוסוף, כמו הרמב״ם. הוא ממש מאותו הכל מחשבת ישראל בשכל. ממשיך דרכו, זה העיקרים, בעל העיקרים.
זה לא קשור למחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן?
לא. זה בתוך העולם השכלי. אומר רמב״ם, אני לא מצליח להבין איך אתה חושב שאתה מרומם את האלוקים מהגשמות, אתה לא מרומם אותם מהתארים, כי מה זה תארים? תארים זה בעצם מצבי הגשמות. למשל, המקרים, כמו שערכנו בזה בפרק הקודם, שרוב התארים, החלק השלישי, הרמב״ם חילק את התארים לכמה חלקים, החלק השלישי, שזה רוב הליבה של סוגיית התארים, זה הכל בעצם מקרה מן המקרים, הכל מקרים. תכונות נפשיות.
תארים זה מצבי הגשמות?
כן.
אבל יש תארים שהם מאוד
מוכנים. כן. אבל ברגע שאתה אומר שיש את אותו ויש לו תואר, זאת אומרת שהוא מורכב משניים. זאת אומרת שהוא גשמי, הוא מוגבל. יש אותו ויש את התואר שלו. אז בעצם הוא המוגבל, הוא מוגבל, יש לו איזו ישות מוגבלת, יש לו את התואר שהוא חיצוני לו. אז זה בעצם התייחסות מוגבלת לאלוקה. כלומר, תכונות נפשיות שהן כולם איכויות, וכל תואר שנדמה לו לסובר התארים שהוא עצמי להשם יתעלה, הרי אתה מוצא עניינו, עניין איכות, אף על פי שאינם אומרים זאת בפירוש, כן? שהקדוש ברוך הוא מורכב מכמה חלקים, אבל בסופו של דבר זה מה שזה יוצא. דומה למה שהורגלו מצבי כל גוף בעל נפש חיונית. אתה לא משם לב, אבל בעצם אומר הרמב״ם, אתה משווה את האלוקים לכל יצור חי אחר. אלא מה? חייבים לומר, אומר הרמב״ם, כמו שכשדיברנו על הגשמיות, אמרנו שהתורה לא התכוונה חלילה לומר שאלוקים הוא גשמי, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. אותו דבר גם בנושא התארים. דיברה כתורה כלשון בני אדם. למה היא דיברה בלשון כזאת? כי יש לה מטרה אחת. המטרה בכולם, תיאורו בשלמות. זאת המטרה. המטרה לתאר את האלוקה בשלמות, כיוון שזאת המטרה, אז בשביל זה עסקו גם בלשון של תארים, לא בעצם אותו עניין אשר הוא שלמות לבעל הנפש מן הנבראים. אנחנו ודאי לא מתכוונים לתאר באמת את האלוקה להבדיל משאר היצורים, אלא לתאר את שלמותו, או פירוש שני, תאורי מעשיו השונים. זאת שתי אפשרויות איך לפרש את התארים, אומר רמב"ם, שמופיעים בתנ"ך ביחס לאלוקים, או שזה רק בא להזכיר לנו את שלמותו, מה שקרא רבי יהודה לוי, הערצה, להעריץ את האלוקה, או לתאר את פעולותיו, שזה הרמב"ם אנחנו ראינו כבר שהרמב"ם בוחר מאוד מאוד ללכת בכיוון הזה. לפי זה בשינוי המעשים, לא השתנו העניינים הנמצאים בעושה. למרות שלכאורה, אם אנחנו מתארים פעולות, אז אנחנו מתארים ספקטרום מאוד מאוד רחב, ברור לכל אחד מאיתנו שתיאור פעולות לא מתייחס אף פעם להגדרה מהותית בעושה, ולכן אפשר בתיאור פעולות לתאר פעולות שונות ומשונות, וזה לא מהווה בכלל הגדרה כלשהי על הנושא, על הנפש, על הפועל. למשל, מצאנו פועל אחד שמתחייבות ממנו פעולות שונות, אפילו בלי, הוא לא בעל רצון. קל וחומר, כל שכן הוא פעול ברצון. למשל אש. אש היא עושה דברים שונים. היא גם מתיחה חלק מהדברים, לפעמים שמחממים, אז זה הופך את הדבר לנוזלי, ולפעמים הפוך. דבר נוזלי הופך להיות מוצק, מקרישה מקצתה. חלק מהדברים היא מבשלת, זאת אומרת גורמת להיות רך ומוכן, וחלק הפוך, היא שורפת, הורסת אותו. לפעמים האש גורמת לליבון, לפעמים האש גורמת דרך להפך, להשחרה. זאת אומרת, דברים הפוכים. אילו תאר האדם את האש, שהיא גם מלבינה וגם משחירה, גם שורפת, גם מבשלת, גם מקרישה וגם מתיחה, הוא צודק. אבל מי שלא יודע מה זה אש, יחשוב שיש בה שישה עניינים שונים, שהאש סובלת מפיצול אישיות. יש בו מרכיבים שונים, אחרת זה לא הגיוני. איך יכול להיות שהיא אחת עם דברים סותרים? סימן שהיא לא אחת, שהיא מורכבת מכמה כוחות שונים. יש עניין שהיא משחירה, ועניין אחר שהיא מלבנת, ועניין שלישי שהיא מבשלת, עניין רביעי שהיא שורפת, אחר כך שהיא מתחה, ועניין שהיא מקרישה. כן, פעולות תפקיות, ואין עניין פעולה עניין השני, הן סותרות אפילו. אלא ודאי, מי שיודע טבע אש, יודע שזה לא נכון. האש היא לא מורכבת משישה כוחות פעולה שונים. זה אותו כוח פועל אחד שנקרא אש, אלא שאנחנו יודעים שיכול להיות שמכוח פועל אחד יהיו פעולות שונות ואפילו סותרות. באותה פעולה יוצרת את כל הפעולות, וזה החום. כיוון שזה מצוי בטבע, זאת אומרת שכשאתה מדבר על פעולות, אתה מבין, האדם המשכיל מבין שזה לא מעיד על המקור, ואני יכול לדבר על המון פעולות ועדיין לא להקיש מזה על הגדרת המקור הפועל, כל שכן לגבי בן אדם שפועל ברצון. האדם שפועל ברצון הוא הרבה עוד יותר רחב, כן? הרצון הרבה יותר רחב ומופשט. וקל וחומר עוד מדרגה עכשיו כלפי הקדוש ברוך הוא. שכו נעלה מכל תואר, ראינו מצידו התייחסויות שונות מעניינם. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא פועל המון המון פעולות שונות והפוכות, וזה לא קשה, כי אנחנו למדנו כבר, וזה היגיון בסיסי, לא להקיש מהפעולות על העצם. אנחנו לא מבחינים ולא זהירים מאוד מאוד ממהר להסיק מסקנות, להבדיל מהתפיסה הפרימיטיבית שהיא תפיסה אלילית, תפיסה חומרנית, שהיא באמת מאוד נמוכה בזה, היא מקישה מהפעולה על הפועל. אבל זו תפיסה, אומרת, תפיסה מאוד מאוד נמוכה, תפיסת עבודה זרה. וכמו שאתה מבין טוב מאוד שזה לא נכון בעולם המדעי ולא בעולם האנושי, זאת אומרת, זה השתחרר מהפרימיטיביות הזאת של עבודה זרה, אותו דבר כלפי התוכן האלוקי. אפשר לדבר על המון המון פעולות של האלוקה ולא לדבר עליו בכלל, כי אנחנו יודעים שפעולות זה פעולות, זה אי אפשר להגדיר מהפעולה על האדם, בוודאי שאי אפשר להגדיר מהפעולה על הבורא. אלא מה אפשר לנסות? ללמוד את הפעולות, תתמקד בפעולות, תלמד אותם, תנסה לראות מה אתה יכול להקיש לחיים שלך מהפעולות. זאת אומרת, במקום שמהפעולות תקיש על האלוקה, מהפעולות תקיש על חייך שלך. זאת אולי המטרה העיקרית בלימוד הפעולות, לא להגדיר את העצם, אלא לעסוק בהשלכות אליי. וזאת, כותב הרב קוק, במאמר דעת אלוקים, זאת הדעת היותר נבחרת, יותר מושכלת. זה המצב היותר מבוקר, יותר בשל של השכלה האנושית, שהיא לא מסיקה מהפעולות על העצם, אלא מהפעולות על עולם הפעולות שלנו, עולם הפעולות שלי. וזאת לא להתרומם מהתפיסה הילדותית קטנה שמהפעולות מסיקה על הפועל. כי החומר הוא יותר מוגבל. הרצון הוא הרבה יותר משוחרר מהחומר. לרצון האנושי. יש בו משהו כמעט אינסוף, כמשהו מאוד מאוד עשיר. אז קל וחומר שאתה לא יכול מהפעולות ללמוד על הפועל. אז לכן מרכז הכובד שלנו, של התנ"ך, לדעת הרמב״ם, מרכז הכובד של התנ"ך הוא הפעולות. הפעולות, וזהו. להתמקד בפעולות, תלמד על הפעולות, ותיקח מזה דברים לעולם שלך, לעולם הפעולות שלך. לא ללכת מהפעולות אל הפועל. זו טעות בלימוד תנ"ך, יותר הרמב״ם. כן.
אמרנו
להשליך
שהשם, שורים שהשם קורא
אז זהו, השם הוא כועס. אז איך זה יכול להיות? הוא גם כועס וגם מרחם. אז הוא סובל מפיצול אישיות. או שהוא סובל מחילופי מצבי רוח אחרונים, או שהוא סובל מפיצול אישיות.
כל תכונה בשעתו, כמו
שאדם אז זה תכונה בו. זאת אומרת שהוא גם וגם. זאת אומרת שהוא גם כזה וגם כזה.
הוא הכל?
אז אני שואל, יש בו גם אחד וגם שתיים, יש בו כל מיני דברים. אז הוא לא אחד.
אבל לא סותר את השני.
אז הוא לא אחד. אתה אומר שהוא לא אחד.
אבל
בעיה
שראינו שזה כן יכול להיות, שהיא גם תהיה מחממת.
לא, היא עצמה, היא רק חום מחממת. היא מפיצה חום. יש, האש עצמה, היא לא שורפת ולא מבשלת. היא מפיצה חום, דבר אחד בלבד. החום האחד הזה, יש לו המון פעולות. אבל היא עושה רק דבר אחד. היא מחממת.
הרגע שהוא כאילו למים חם, כאילו מצד
המקבל. נכון. אתה רואה שכל פעם אתה שם דבר אחר מול האש, יוצא אפקט אחר. זאת אומרת, החום לא השתנה. מה השתנה? החומר שעמד מול האש. זאת אומרת, אותו דבר ביחס לקדוש ברוך הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא מורכב מזה וזה. החומר, המציאות השתנתה. הקדוש ברוך הוא אחד, והמציאות משתנה. הוא לא משתנה. להגיד על הקדוש ברוך הוא משתנה, זאת אומרת שהוא חומרי.
אבל האש גם שורפת.
כי החומר הוא כזה שהוא נשרף. זה לא שהאש שורפת באמת. האש מפיצה חום. רק יש חומר כזה שכשהוא ליד אש הוא נשרף. אז זה בעצם מה אנחנו צריכים ללמוד על תכונת החומר, לא על תכונת האש.
הדעת היום התקדמה, בהקשר למעלה הדעת, הדעת היום היא התקדמה, כי הרבה פעמים חושבים על מצווה סובייקטיבית כזאת.
סובייקטיבית או אובייקטיבית?
סובייקטיבית. באמת אנחנו, לא מעניין אותנו מה...
מה עצם.
כאילו כן, דברים, איך אני...
נכון, כן, זה מה שאנחנו אומרים. מה הפעולה, מה זה אומר? זה אומר שהחומר הזה הוא נשרף, החומר הזה הוא לא נשרף. או אלוקים מתגלה לנו בכל מיני פעולות, מה זה אומר לחיים שלנו? נכון. אז אנחנו רואים מצידו התייחסויות שונות בעניינם, כן? כי עניין הידיעה זולת עניין היכולת בנו. אצלנו ידיעה, יכולת ורצון זה שלושה דברים שונים. וזה שלושה נושאים שהרמב״ם עוסק בהם הרבה מאוד גם כאן וגם במקומות אחרים בספרה, למשל ללכות סודי התורה ועוד, גם ללכות תשובה. שביחס לקדוש ברוך הוא אנחנו מדברים על שלושה דברים, ביחס לבן אדם גם. ידיעה, יכולת ורצון. אלא שההבדל הגדול, שאצלנו שלושת הדברים האלו מחולקים זה מזה. הידיעה, הרצון והיכולת נפרדים. אצל הקדוש ברוך הוא הם לא נפרדים. ולכן אי אפשר לדבר עליו, עקרונית. כי כל פעם שתדבר עליו אתה טועה. כי אצלנו כשאנחנו מדברים על ידיעה, יכולת ורצון, אנחנו מדברים על שלושה דברים שונים. ואם אנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא, אנחנו ניקח אותם וגם נייחס לקדוש ברוך הוא שלושה דברים שונים, ידיעה, יכולת ורצון. ועל זה אמר רמה משום אופן.
מה?
מה? מה? מה לא יודעת? שאני יודע מה...
מהידיעה, יכולת ורצון. למה ברגע שזה
אצלנו
זה שונה?
אצלנו, בעולם האנושי שלנו, ידיעה, יכולת ורצון זה נפרד. אז אם אנחנו ננסה לדבר על הקדוש ברוך הוא, בהכרח אנחנו נגיע לפחות לשלוש. מינימום. יכול להיות שנגיע ליותר. אבל אם נתחיל לתאר את הקדוש ברוך הוא, המינימום של המינימום של התארים שנגיע אליו זה שלושה תארים. זה המינימום. יכול להיות שאפילו נטעה, ונייחס לו עשר. אבל המינימום, המינימום, ברגע שאתה מעניש באלף, ואת לומד מהעולם שלך על העולם האלוקי, ונסה להקיש כלפי מעלה, אתה בהכרח תגיע לשלושה חלקים ביחס לאלוקה. כמו שהנוצרים הגיעו לשלוש באמת. זה ברגע שאתה מכניס את הגורם האנושי ומהאנושי הלומד על אלוקי, אתה תגיע לפחות לשלוש.
ורבי חסדאי
פסקה. אז הרמב״ם אומר לו, תיזהר. תיזהר עם כל הכבוד שאתה לומד את התנ"ך. אתה צריך ללמוד מאוד להיזהר. כי בעצם אתה אומר שאלוקה, יש לו לפחות שלושה דברים. אצלנו בעולם שלנו יש הפרדה בשלושת הדברים האלה. ידיעה, יכולת ורצון. למשל, הרמב״ם מביא בשמונה פרקים, פרק ראשון, שהרופאים חילקו את האדם לשלוש נפשות. מה זה שלוש נפשות? זה הנושא. ידיעה, יכולת ורצון. וגם אנחנו, למרות שאנחנו רואים נפש האדם אחת, אנחנו רואים שיש הבחנה או מרחק מאוד מאוד גדול בשלושת הדברים האלה, בין הידיעה לבין הרצון לבין היכולת. יש המון דברים שאנחנו רוצים ואנחנו לא יכולים. הרשימה ארוכה מאוד, ארוכה מן ים. כמה דברים אנחנו רוצים ואנחנו לא יכולים. שלא לדבר על כמה דברים שאנחנו יודעים, כן, ולא יכולים. הרשימה עוד יותר ארוכה. יש המון המון דברים שאנחנו יודעים ואנחנו לא יכולים. יש מרחק גם בין הידיעה לבין הרצון.
לא, מה בא להגיד שהשם הוא לא ככה?
כן, אבל ברגע שאתה מדבר עליו כמו שאתה מדבר על עצמך, כלומר מייחס לו תארים, בסדר? אז אתה בא מתוך העולם האנושי אליו. העולם האנושי מורכב לפחות משלוש. אז אתה עכשיו תדבר עליו, תמיד אתה תדבר על שלוש. וכל התארים בסוף יהיו בעצם גוונים שונים של השלוש האלו. וזה לא יעלה על הדעת. אז הכל פעולות. זאת אומרת, מבשרי אני אלמד על פעולות האלוקה. טוב, פעולות כן, לא עליו, לא על עצמותו. אלא אני לומד על פעולותיו. אני רואה מה קורה פה, אני מבין, הקב"ה עכשיו עושה את זה. מה זה אומר? זה אומר 1, 2, 3. מי הוא? אין לי מושג. למשל, לכן בגלל זה הרמב״ם ידבר על, בשמונה פרקים וגם בהלכות סודי התורה, על סוגיית הידיעה והבחירה. אצלנו ידיעה ובחירה זה תרתי דסתרי. בחירה זה רצון וידיעה זה ידיעה. לא יכול להיות שהם ישכנו ביחד. אנחנו לא יכולים לחבר בין ידיעה לבחירה. זה סתורה. אם אני יודע מה יקרה עוד יומיים, זאת אומרת שאין בחירה. אין אפשרות. אבל הרמב״ם אומר, עצם השאלה היא בגלל שאתה בעולם שלך האנושי יש שאתה יכול להכיל. אבל תבין, אצל הקדוש ברוך הוא אין שניים. אז סימן, אל תתעסק איתו. בעצם מה שאומר לך הרמב״ם, עזוב, אל תתעסק איתו. כי אתה מפריד אצלך בין ידיעה לרצון. אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין ידיעה לרצון. אז אתה לא יודע מה זה, אין לנו מושג מה זה בהבדל בין ידיעה. אנחנו לא מבינים מה זה. אתה אומר למישהו, זה ידוע, הכל צפוי והרשות נתונה, הוא מסתבך לגמרי, הוא לא מבין מה אתה רוצה. לא יכול להבין את זה. אלא מה? אנחנו לא עסקים בעצם, אנחנו עוסקים בהשלכות אלינו. הכל צפוי, יש לזה השלכה אלינו. רשות נתונה, השלכה אלינו. והשלכות אלינו, בזה אנחנו מתעסקים. הכל צפוי מצדך. תדע לך שהכל צפוי לגביך, מצד שני, הרשות נתונה לגביך. אתה לא מבין איך זה יכול להיות שאותו מקור ממנו באים שני הדברים? נכון, אתה לא אמור גם להבין. אבל אתה אמור בהתנהלות שלך בחיים, שיהיה לזה השלכה בהתנהלות היומיומית שלך. שהכל צפוי ברשות נתונה. לכן, תארי הפעולות, אומר הרמב״ם, לא עוסקים בכלל בעצם. כי הפעולות הן עוסקות או בידיעה, או ברצון, או ביכולת. כל התיאורים. שנתאר את הקדוש ברוך הוא, כל פעולותיו יעסקו באחד משלוש הדברים האלה. אסור לנו לייחס את זה לבורא, כי אז נייחס לו שלוש. אצלנו הידיעה זולת היכולת, והיכולת זולת הרצון. אז זה איך נחייב עניינים שונים עצמיים לו? אז איך אתה רוצה ללמוד על הקדוש ברוך הוא משהו? המבט שלך, המשקפיים שלך, הם משקפיים אנושיות שבאופן בסיסי לא יכולות להבין כלום. אז אל תתעסק עם תארים עצמיים. תסק רק עם פעולות, תלמד על פעולותיו.
כשאדם לומד חוכמה ארוכה יותר, הוא צריך להבין שגם שם כל המפגש זה עם עצמו?
לא הבנתי את השאלה.
כשאדם לומד פנימיות התורה, הוא מפגש עם כל מיני מושגים.
אז לכן הוא צריך ללמוד קודם, מורה נבוכים. ככה כל המקובלים, אתה רואה שהתחילו כך, קודם כל מורה נבוכים. קודם כל דברי הרמב״ם. רק אחרי שלמדת את מורה נבוכים, את דברי, את השיטה של הרמב״ם, עכשיו אתה יכול להיכנס לקבלה. למה? כי אז יהיה ברור לך שאתה מדבר על הפעולות. רק על הפעולות.
מה אם שלא
למדת הרמב״ם? אז שלא ילמד בקבלה. כי הנזק יהיה רב מהתועלת. הרב קוק כותב שזה שהארי הקדוש יכל לדבר כל כך בחופשיות, זה רק אחרי שהרמב״ם וסלל את הדרך. אז הוא סלל את כל הדרך. עכשיו הארי הקדוש יכול לבוא. גדולי המקובלים, הם בהלכו בעקבות הרמב״ם, על גבי הרמב״ם. אם לא, אז אומר, אומרים, גדולי המקובלים אומרים, עזוב, אתה תהיה יותר גרוע מהנוצרים. כי יהיה לך 10. או 3 של 10. יותר גרוע. אז לכן אנחנו, עולם הרוח מתחיל קודם כל בסוגיה הזאת. אנחנו מתחילים בפעולות. רק בפעולות אנחנו מדברים. רק על פעולותיו. וההשלכות שזה אומר לנו בחיים. זה העיקר, הנושא הוא העבודה. כן, המטרה היא עבודה. מה עובדים? על מה לעבוד? הנה, זה 1, 2, 3 משימות. הקב"ה פועל, 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 פועל. קדימה, תעבוד גם אתה. תתאים את עצמך, תעבוד גם. עליו, להבין מי הוא, אף פעם לא עוסקים לזה. אין סיכוי לעשות. גדולתך או גבורתך. תמיד אנחנו מדברים על הפעולות, על הגדולה, על הגבורה, אף פעם לא עליו. נזכר שבמקרה
בשבת ראיתי בורות האמונה לרמב"ן והרמב"ם, שהרב קוק כותב בורות האמונה, שם הוא כותב שמוכרח היה שהרמב"ם לא ידע את הנפטר, שהרמב"ן לא ידע את ההכרה השכלית של ה... זה לא כמו שהרב אמר עכשיו, שכאילו קודם כל...
זה סוגיה אחרת, זה לא קשור לנושא שלו. זה נושא אחר, סוגיה אחרת.
מה הרמב"ן לא ידע?
שם זה נושא אחר. שם השאלה היא האם כשאנחנו, שיטת הלמידה, מהי השיטה שאיתה אנחנו מתקדמים בדעת אלוקים? האם השיטה היא בעזרת השכל שלנו, בעזרת המאמץ האינטלקטואלי שלנו, בזה אנחנו מתקרבים לאלוקים, או שהשיטה היא בעזרת העברת הקבלה? ההתגלות, נקרא לזה ככה, התוכן שבא משמיים.
הקשר הפנימי.
הקשר הפנימי. זה שתי שיטות למידה שונות. עכשיו, זה לא הנושא שלנו עכשיו. כן, אז איך נחייב שיהיו בו עניינים שונים עצמיים, שיהיו בו עניין בו יודע, עניין בו רוצה, עניין בו יכול. זה התארים. ברגע שאתה אומר תארים על האלוקה, אתה אומר בעצם שהוא מורכב לפחות משלושה חלקים. מינימום. יש מהם שאמר את זה בפירוש. כן, הרמב"ם שוב מראה שיש שיטה כזאת. הוא לא סתם מתעקש, יש שיטה כזאת. ומנה איתנים הנוספים על העצמות. ומי שאינו אומר את זה בפירוש, הדבר שברור שכך דעתם. אתה לא מבטא את זה מיני מובנות. אבל אחד אמר יכול לעצמו, חי לעצמו, רוצה לעצמו. זאת אומרת, בעצם אתה אומר שיש לו כמה חלקים. הנושא הזה הוא ויכוח לא רק צריך לדעת בעם ישראל, זה ויכוח גם בעולם הדתי-מוסלמי. גם שם היו שתי שיטות שרבו מאוד 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 בתקופת הרמב״ם ביניהם, ונלחמו האם האלוקה הוא, יש לו תארים או אין תארים. זה לא רק ויכוח בעם ישראל, זה ויכוח והאסלאם, ולכן הרמב״ם בהמשך הספר, בהמשך מאמר ראשון וגם מאמר שני, ילחם נגד השיטה של התארים, בכלל נגד כל השיטה הזאת, לא רק בקטע של התארים, בכלל נגד כל השיטה הזאת, כי היו אנשים מעם ישראל שהושפעו מהדבר הזה, משיטה שלמה, זו שיטה מלאה. גם התארים זה אחד הסעיפים בנושא הזה, ולכן יש פה מלחמה ארוכה שמתחילה עכשיו, והיא ארוכה מאוד מאוד של הרמב״ם נגד בעלי התארים. אפשר לראות מי שרוצה להרחיב בכל הנבואה, סעיף עמוד, סליחה, מעין ה' ואילך. שאלת השמות והתארים העצמיים עומדת בראש דעת אלוקים. זה הנושא הראשי. והיה ויכוח, חכמי המדברים, כת המדברים, זה כת מוסלמית שאנחנו, אם נתקדם אז נעסוק בה, האמינו בתארים עצמיים, ובעלי ריבם הם המועטלזים. המועטלזים כפרו בתארים העצמיים. בסדר? אז זה ויכוח גדול. בתוך הכוזרי יש ויכוח בין החוקרים. האם הכוזרי שייך לפה או שייך לפה? יש ויכוחים שונים, יש התלבטויות. כי רבי יהודה לוי ראינו שהוא לכאורה שולל תארים עצמיים, אבל יש לו התבטאות שממנה הוא כן קורא, הוא מדבר על שם העצם, שחכם, אמיץ כוח, הוא אומר זה שם העצם. אז משמע שכן יש הגדרה עצמית. זה גרם לפולמוס מאוד מאוד גדול בין החוקרים, איפה לשבץ את רבי יהודה לוי בכוזרי. אז פה גם הנזיר רבי דוד הכהן תורח ליישב, להסביר גם את רבנו סעדיה הגאון, גם עוד נסות לומר שאין הכרח, כלומר שיש להם תארים. מעריך בזה. מי שרוצה להעריך פה עמוד עין ח' בכל הנבואה, מביא פה את כל השיטות, כל הוויכוחים. יש פה חוקר בשם דוד קסל, דוד קופמן, ויכוחים. טוב. כל זה חשוב מאוד מאוד לרמב״ם. עניינים ממשיליך וכוח ההגיוני. עוד מביא הרמב״ם עוד משל. יש לנו שכל לאדם. הוא כוח אחד, ואין בו ריבוי. בו הוא מקיף את המדעים והמקצועות, בו בעצמו הוא תופר, מפסל, עורק, בונה, יודע הנדסה, מנהיג את המדינה, פעולות שונות שנעשות מכוח אחד, פשוט, אין בו ריבוי. אותן הפעולות שונות מאוד זו מזו. ייתכן שאין סוף למניינה, מניין המקצועות שמפעיל אותם הכוח ההגיוני. ולכן ער להרחיק כלפי השם יתהדר ויתרומם, שיהיו כל המעשים הללו השונים הובים מצד עצמות אחת פשוטה שאין בה ריבוי ולא נוסף כלל. לפי זה, כל תואר המצוי בספרי השם יתעלה הוא תואר פעולתו, לא תואר עצמותו, או כמו שאמרנו, אפשרות שנייה שבא להראות על שלמות. כן, אז לעולם אנחנו מדברים על האלוקה באחד ושני דברים. או שזה סתם אמצעי בשביל לבטא הערצה, שהוא שלם, אז זה דיברת רק כלשום נענם, אז זה רק עניין ספרותי כזה, או שאם זה עניין מבחינה לימודית, שאתה רוצה באמת ללמוד, אז אתה צריך ללמוד את זה בצורה של תואר פעולה. אבל אין, לא יש אישם עצמות שמורכבת מילונים ראשונים. לפי שבמינם, מלומר ביטוי הרכבה, לא יתן לו עצמות בעלת התארים. זה שאתה אומר שהוא בעל תארים, ואתה אומר שהוא לא מורכב, אתה לא שם לב, אבל אתה חוטא בחטא של סתירה לוגית פנימית, אומר רמם. זה לא יעזור. אתה אומר, לא, אלוקים הוא לא מורכב. כן, אבל יש לו תארים. אתה לא יכול להגיד שני המשפטים האלה ביחד. אלא כאן למקום הטעות. מה הטעות? אשר הברנה, שהם סוברים את התארים, אינם סוברים מחמת ריבוי הפעולות. אלא הם אומרים, נכון שעצמות אחת עושה פעולות שונות, אלא שהתארים העצמיים לו אינם פעולותם. זאת הבעיה, זאת המחלוקת, אומר רמב״ם. המעבר להם אמצעים לתארים הוא לא פעולה אלא תואר, כך שיטתם, כך שיטת רבי חסדאי קריסקס בספרו אור השם. ושלא ייתכן לחשוב שהשם ברא את עצמו, הם חלוקים באותם תארים שהם קוראים אותם עצמיים, מהמספר שלהם. הכל הולכים אחרי פשט ספר מסוים, הכל מתחיל מלימוד הספרים. פה הרמב"ם רומז בעיקר לכת המדברים, הכת המוסלמית הזאת, שהיא כבר לא בעיה בלקריאת תנ"ך, יש להם בעיה נוספת, יותר קשה בפתרון, וזה קריאת קוראן. זה הרמב"ם לא מתכוון להתמודד, אבל יש להם בעיה נוספת, שהם קוראים את הקוראן, אז הם קוראים שם הרבה הרבה תארי אלוקה, אז הבעיה שלהם עוד יותר חריפה. אני מזכיר לך מה שהכל מסכימים עליו וחושבים שהוא מושכל ושאינם הולכים אחר לשון דברי הנביא, והם ארבעה תארים. חי יודע יכול רוצה. אמור אלו עניינים שונים בשלמויות. בטל, לא יכול להיות שיהיה השם נעדר מהם דבר. לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא חייב להיות לו לפחות יודע יכול רוצה וכמובן חי.
חי עם כל אברהם.
כן, כי חי זה כאילו פשיטה. כאילו, ברור. ואינו מתקבל שיהיו אלה מכלל מעשיו. זה קיצור שיטתם. אומרים, לא יכול, אתה חייב להתחיל ממשהו. כי מה זה, אומרים, מה זה פעולה? פעולה היא תמיד באה מאיזשהו שורש. אז אתה צריך קודם כל לדבר, מאיפה זה בא? בא ממה? ממה? ממישהו שהוא חי, יודע, יכול ורוצה. ואתה צריך לדעת שזה לא נכון. שידיעה בו יתעלה זה עניין החיים. כי כל משיג עצמו הוא חי ויודע בעניין אחד. באמת דברים אמורים כשמטרתנו בידיעה השגת עצמותו. ועצם המשיג הוא עצם המושג בלי ספק. אינו בהשקפתנו מורכב משני דברים, דבר משיג אחד, דבר משיג ודבר אחר בלתי משיג, כמו אדם מורכב מן הנפש המשגת, ושל הבלתי משיג. כאשר הכוונה באומרנו יודע, משיג עצמו, הרי תהיה הידיעה והחיות עניין אחד. והם לא הביטו לעניין זה, אלא הביטו להשגתו את ברואיו. כן, זאת אומרת, הכל מתחיל מתפיסת הידיעה, הגדרת הידיעה ביחס לאלוקה, בעיניים של הנבראים. אז בעיניים של הנבראים אנחנו מדברים על ידיעת האלוקה. טעות, אומר הרמב״ם. אתה רוצה לדבר על ידיעת האלוקה, תדבר על ידיעת האלוקה מצד עצמו, ואז תראה שאתה לא מבין כלום. כי ידיעת האלוקה מצד עצמו זה כמו החיים שלו, זה היינו הך. ולכן אתה לא בכלל מבין מה זה. אין לך מושג מה זה. וכן בלי ספק היכולת והרצון, אין כל אחת מצויה לבורא מבחינת עצמו. זה לא שיש כמה דברים אצל האלוקים. אינו יכול על עצמו, אין לתארו ברצותו את עצמו. דבר שלא חשב אותו אף אחד. אלא כל אתרים הלא חשבו, אלא מבחינת יחסים שונים בין השם יתה לבין מואב. אלא ודאי. אנחנו כל המושגים האלו, יכול, רוצה ויודע, זה תמיד מתחיל מהיחסים שלא אלינו. אז תדבר על היחסים שלא אלינו. אז תדבר על היחסים אלינו, אל תדבר עליו. הרי כשאתה אומר יודע, יכול ורוצה, אתה מתכוון, לא יודע, יכול ורוצה אובייקטיבית. גם אתה מתקלם מהמצוי. אתה לא מתכוון על ידיעה האובייקטיבית שלו, אלא ידיעה, רצון ויכולת, כוונה כלפינו, כלפי המציאות, שהוא ברא את העולם ומשגיח וכן הלאה. אז תדבר על זה, אל תדבר עליו. תדבר על פעולות. זאת אומרת, אתה, מראש כל העיסוק שלך בתארים הוא בגלל... הוא בא מנקודת העמדה של רגע, מה הקשר של היחס אליי. אז תדבר על זה, תישאר שם. כן, הוא יכול לברוא ויודע להמציא ויודע מה שימציא. זאת אומרת שכל התארים האלו אינם מבחינת עצמו, אתה לא מדבר עליו. כי אין לך שמץ מושג, אם היית תדבר עליו היית יודע מה זה בכלל. הכל זה בחינת הנבראים. אז לכן, אנחנו אומרים, קל המייחדים באמת. כשם שאין אומרים שיש בעצמו עניין נוסף בו בורא את השמיים, ואין אחר בורא את היסודות, ואין שלישי בורא את השכלים. אנחנו לא נאמר שיש עניין נוסף שהוא יכול, אין אחד שהוא רוצה, ואין שלישי שהוא יודע. כמו שאתה לא אומר שבגלל שיש בעולם הזה המון חומרים, הסימן שאלוקה מורכב מהמון חלקים. אותו דבר, כל היחסים בין אלוקה לבין המציאות, יש בזה הרבה פנים, זה לא קשור אליו. אל תלמד, אל תקיש מהעולם, מהפעולות עליו. טעות. תדבר על העולם, תדבר על הפעולות, תדבר על המציאות. עצמותו היא אחת, פשוטה. אין עניין נוסף עליה כלל. אותה עצמות ברא את כל מה שברא ויודעת לא בעניין נוסף כלל. והתארים השונים הללו אין הבדל בין שהיו כפי המעשים או כפי יחסים שונים שאינו לבין הנפעלים, כפי שבהרנו גם באמיתת היחס ושם רק לפי המחשבה. זה מה שצריך שתהיה הדעה על התארים הנזכרים בספר הנביאים, או להיות בדעה במקצתם שהם תארים אמורים בהם על שלמות, על דרך הדימום שלמותנו, מובנים אצלנו כמו שנברר. אז אם כן, כל התארים שבתנ"ך צריכים להיות, או לחשוב שזה תיאורי שלמות, יחס לאלוקה, או תיאורי פעולות. אבל לעולם, התנ"ך לא בא ללמד אותנו על אלוקים. בכלל. זאת לא מטרת התנ"ך. ומכאן הכל מתחיל, אומר רמב"ם, בזה כל הסוגיה. שהתנ"ך לא בא ללמד אותנו על אלוקים עצמו, אלא זה לא תיאולוגיה. אין לנו תיאולוגיה. של הנוצרים יש תיאולוגיה, לומדים עליו. לא, אנחנו לא לומדים תיאולוגיה, אנחנו לא עוסקים בו, ואנחנו עוסקים במצוות, בהוראות. אומרים תורה. מה זה תורה? אומר המרן, מלשון הוראה, בא להורות לנו. והלכה מלשון הליכה. מה עושים? לאיפה הולכים? להורות לנו דרך. אנחנו לא באים ללמוד עליו, אנחנו באים להורות דרכי. אנחנו לא לומדים תיאולוגיה, לומדים תורה. זה מושג שהם לא מבינים אותו. אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה זה, נכון? אז אתה לא מדבר על הבריאה כמושג אובייקטיבי אליו, כי אתה לא מבין מה אתה אומר, אלא למה אתה מדבר עליו כבורא ביחס אלינו.
אבל מה הסתירה שגרומה להם לחשוב שיש
אותה? הוא אומר, הוא לא, הוא אומר, בגלל שמראש כל המושג שאתה משתמש בו הוא מצדך, כן? אבל אתה כאילו מרגיש את החיה וזה נקודת מוצא לכל ההתרחשות, אז אתה אומר הוא כזה, כדי להסביר מאיפה הכל בא. אתה אומר, זה טעות, אתה מתחיל מהבריאה, מהמציאות. אתה רואה שיש בו בריאה, אז אתה אומר יש בו בריאה, יש פה פעולת בריאה. אז כנראה שיש בורא, אז אתה מגיע להגדרה, הוא בורא. כי המציאות מביאה אותך להגדיר עליו. למה אתה עושה את זה? תגיד, אני נתקלתי בבריאה, מה קשור עליו? כי אם היית צריך להתחיל מלמעלה, היית נתקע. אם נגיד אין עולם, אין עולם בכלל בכלל, ויש אותו, היית אומר בורא? לא, כי מה בורא? בורא מה? את עצמו, אין כלום. אז אתה מבין שהמילה הזאת לא רלוונטית, נכון? אז אתה רואה שאובייקטיבית אי אפשר להגיד עולם בורא ביחס לאלוקה. אלא למה אתה אומר, אתה משתמש במילה בורא? בגלל מה? בגלל שיש מציאות. אז יוצא שבגלל המציאות אתה מגדיר בו, זה לא נכון. אם אתה מתחיל מהמציאות, תדבר על המציאות. הרי אם אתה מתחיל ממנו, או לא היית מתחיל, לא היית מגיע למילה בורא. אבל אתה לא יודע מה זה ממציא. אז אל תגיד, עליו ממציא, תגיד שיש המצאה. כי אם אתה אומר ממציא, אתה אומר הוא מצד עצמו ממציא. זה לא נכון, בוא נגיד אין עולם. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו ממציא.
הוא אומר, יש בעל הבירה.
הנושא הוא בעל הבירה. הנושא הוא לא הוא, הנושא הבירה. הבירה פה יש לה הנהגה, זה הנושא. לא הוא.
יש בעל הבירה.
הנושא הוא הבירה. רק הבירה. מה קורה פה בבירה? מה קורה בעולם? אתה דבר על העולם. אל דבר עליו. כן, יש בעל הבירה. הוא מדבר על הבירה. אז זה הנושא, הנושא הוא לא התיאור הבורא. הקדוש ברוך הוא, יש לו תואר שנקרא בורא, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא לא בורא. הוא לא בורא. כי אם הוא היה בורא, אז זאת אומרת, נגיד לפני הבריאה, לא הייתה בריאה. אז מה זאת אומרת שהוא בורא? מה פירוש הדבר? מה זה? אז זה כלום. אז זאת אומרת שמצד עצמו אין מושג כזה. אבל לפני שהייתה בריאה, לא היה מושג כזה. אז סימן שהוא מצד עצמו, הוא לא כולל את המושג בורא. כי אתה יכול להגיד את המילה בורא רק אחרי שיש בריאה. אז אתה לא יכול, אחרי שיש בריאה, לדבר עליו מצד עצמו. זה לא הגיוני. אתה לא מדבר עליו מצד עצמו, אתה לא יכול לדבר על בורא, כי בורא זה רק אחרי שיש עולם. אז אתה מדבר עליו, הוא לא כל. אלא אתה צריך להחליט, שאתה לא מדבר עליו, אתה מדבר על פעולותיו. ואז אני יכול להגיד שהוא בורא. בורא הכוונה, פועל בריאה. בסדר.
אבל הרמב״ם בעצמו אומר שהוא בורא בעצמו. הוא אומר שהוא בורא לכל
הנבראים. נכון, אז אנחנו לא מדברים על הגדרותיו, על תאריו. אנחנו מדברים עלינו. אנחנו צריכים לחיות בעולם שחשוב לנו להיות בתודעה שהעולם שאנחנו נמצאים בו הוא עולם שנברא. זה לנו, זה מאוד מאוד חשוב. לא בשביל להגדיר אותו, אלא כי לחיים שלנו זה נפקא מינה עצומה. זה שאנחנו חיים בעולם שהוא נברא על ידי בורא, זה, יש לזה המון המון השלכות. זה נפקא מינה.
לכן מה שהקוזרי, מה שהחבר אומר, אני מאמין בלואי
אבא, אני צריך
לקרוא, זה... תתאר את המערכת יחסים שלך, כי אפילו להגיד שהוא בורא מצד הפעולות, זה כבר כאילו אתה מייחס לו...
הוא משיג שיש בורא, זה לא תקין?
תשיג שיש בורא, אבל אתה לא יודע מי הוא. בורא זה לא תואר שלו. בורא זה תואר של פעולה שהוא פעל, זה לא תואר שלו. כי לפני שהיה עולם, אז הוא לא היה בורא, נכון? אז סימן שזה לא תואר עצמי. אם זה היה תואר עצמי, זה היה אמור להיות גם לפני שיש עולם. סימן שזה לא תואר עצמי, כי עובדה שזה לא היה. כי אם זה דבר הוא עצמי לך, אז הוא לא תלוי בנסיבות, הוא תמיד ימצא איתך, נכון? גם כשלא היה עולם, אז היה לו את התואר הזה. אלא מה? אתה לא מייחס אליו את התואר בורא לפני שיש בריאה. סימן שזה לא עצמי, לא. זה מה שאמר מתווכח. זה לא עצמי. זה לא עצמי, אז תעזוב את זה. זה מצוין, למה זה בעיה? כן, אני מחלק בפעולות. אומר רמב"ם, נכון, אתה רואה שיש אש, ויש פעולות, כן, בסדר. לא נבהל מזה. אני לא אומר, אני לא יודע עליו כלום. לא יודע עליו כלום. אני יודע על פעולותיו. עושה המון פעולות, זה וזה 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 המון דברים. מי הוא, אני לא יודע. אבל זה חשוב מאוד, אומר רמב"ם. זה חשוב מאוד שאני לא עוסק בו. כי אם אני עוסק, ברגע שאני אתחיל לעסוק בו, זאת אומרת שאני בעצם לאט לאט מעניש אותו באלף. ברגע שאתה מתחיל להעניש את הקדוש ברוך הוא באלף, אתה יתחיל לעבוד עבודה זרה. לעבוד עבודה זרה הכוונה, לתפוס את העולם, את האלוקים, באמת המידה האנושית. זה מה שהוא מאשים אותם פה. אתה תופס את האלוקים באמת המידה האנושית. זאת אומרת שהוא צדיק. תגיד, הקדוש ברוך הוא צדיק. בהגדרה עצמית, לא שהוא עושה צדקות. הוא צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה תמיד ביחס למה שאני קורא צדיק. לעולם, 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 המושג צדיק הוא מושג שלי. אז עכשיו אתה נתת לאלוקים תואר, הגדרה שהיא שלך. אז אתה מעניש אותו באלף, הפכת אותו לבן אדם. תן אותו, הוא חכם. מה זה חכם? בסוף אתה תדביק עליו הגדרה שהיא מעולם בעם, עולם שלך, תמיד.
צדיק וישר רוח.
אז לכן זה תמיד, אמר רמב"ם, שתי אפשרות. או שהכוונה... זה בא לתאר קומפלימנטים ביחס לקדוש ברוך הוא. לא להגדיר אותו, אלא לייצר הערצה כלפיו. אין דבר אפשרות אחת, כמו שכמו רבי יהודה הלוי עוסק את זה. אז נכון, זה לא אקט לימודי, זה הערצה. שאנחנו משתמשים בלשוננו הדלה בשביל לבטא הערצה אליו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, פעולות. אני רואה פעולות צדקות בו בעולם. מצוין.
לא לפני הבריאה,
הוא היה בורא? לא. הוא לא היה בורא לפני הבריאה.
עכשיו לא בורא.
אז הוא גם עכשיו, סימן שהוא גם עכשיו לא בורא. אם הוא לא היה בורא לפני, אז הוא מה פתאום הוא השתנה? לא. אני אגיד שהוא השתנה. הוא יצא לפועל, אחרי הקדוש ברוך הוא יש לו פוטנציאל שלא יתממש, וזה קשקושים כאלו. אז הכל זה האנשה. ברגע שאתה מתחיל עכשיו בצורה כזאת, אתה מצייר אותו בצורה כזאת שהוא בעצם גורם אנושי. משמעות הדבר, שזהו, אתה יכול לסגור את התורה, לזרוק אותה לפח. כי גורם אנושי נתן את התורה, אז גורם אנושי גם יכול לבטל את התורה. אז אם אלוקים הוא בן אדם, אז גם התורה היא אנושית, ואם אנושית, אז היא צריכה להיות אנושית. אז משנים אותה ומזיזים אותה, ולאט לאט מבטלים אותה גם כן, כי היא אנושית. היא באה מגורם אנושי, ואז היא גם אנושית, אז היא... כולנו בני אדם בסוף, אז זה הנצרות. הנצרות ביטלה את כל התורה, והפכה לאטת את אלוקים לאנושי, והתורה האנושית, ובסוף נשארו עם כלום. ולצערנו, יש רוחות נצריות שנכנסות, שופכות את התורה לאנושית. למה אנושית? כי אלוקים הוא אנושי. אם הוא אנושי, אז זה לא הכל אנושי, זה גם התורה האנושית. לרמב"ם על זה, זה הנושא של הרמב"ם, הנושא של הרמב"ם זה התורה. שהתורה לא תתבטל ולא תשתנה, הוא כותב משנה תורה, הרמב"ם לא זז. איך אתה, מה התוקף שלה? כי היא לא אנושית. אז הוא אמר, התורה דיברה כלשם בני אדם בשביל לעזור לנו לבטא ביטוי הערצה. או לתאר פעולות. מה זה פעולות, אמר רמב״ם? הוראות. אבל אף פעם אל תדבר, אל תעניש באלף את ריבונו של עולם. אתה מעניש את עצמך בעין. דיברנו, קראנו את הפסקה באורות, נכון? בעמוד קופנון ג' עכשיו לפני שבועים על האסלאם, אורות ישראל, על נצרות והאסלאם שתפסו את האלוקה. כן, תראה, קראנו את זה. היום זה הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה הכי גדולה היום זה לא לומדים מורה נבוכים. אז לכן כל הבעיה הגדולה זה שהתורה היא אנושית. זאת הבעיה הגדולה. התורה היא אנושית, וכיוון שהיא אנושית, אז היא אנושית. היא מתחשבת בבני אדם, והיא מוכנה לזוז קצת כשצריך, והיא לא כזאת כמו שאתה מספר עליה, והיא זזה, והיא משתנה, והיא גם מתבטלת לפעמים כמו שבני אדם, לפעמים קצת חוזרים בהם ומתבטלים ומשתנים. והתורה היא גם כזאת. למה? כי אלוקים הוא אנושי. אז גם מה שהוא אומר, אז הכל אנושי. הכל מתחיל מזה. מהגדרות, מתיאורים, שהאנושות, עם ישראל, צערנו גם, נופל בהגדרות, בתיאורים של האלוקה. זה נוצרות, זה נקרא נצרות. נצרות זה לתאר את אלוקים. הוא כזה. הוא, יש לו תיאורים כאלה. הוא מאוד 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 טוב. מאוד, הכי טוב בעולם. מצוין. זהו. נגמר. זה הרגע, אפשר לסגור, לסגור את התורה, להפסם אותה. טוב, נשתום את הגדרה הזאת. קדוש, מה זה קדוש? נעלה מכל הגדרה.
נבדל.
עכשיו, אנחנו מדברים על זה שמהמקום שאנחנו לא יודעים עליו כלום, באה ברכה. פעולה. מהמקום הלא קדוש, נבדל, ממנו באה אלינו ברכה. כן, בסדר, אין סוף. קדוש ואין סוף זה אותו דבר, זה מילה נרדפת. אין תפיסה, אין עשרה. אין סוף זה משהו שאנחנו יודעים מהו. זה סתם להגיד שאנחנו יודעים כלום. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא יודעים כלום. בזכות זה התורה חיה וקיימת. התורה תהיה נצחית בזכות זה שאנחנו לא יודעים כלום על האלוקה. אם אנחנו מדמיין שאנחנו יודעים משהו על האלוקה, זה הסוף של התורה. זה הנצרות, הם עוסקים בתיאולוגיה כל היום, הם עוסקים בתיאולוגיה, תיאולוגיה, תיאולוגיה, וזה הם מוטרדים כל הזמן, כל השאלות שלהם זה שאלות תיאולוגיות, אז לכן התורה התבטלה.
ראש
המילה
תיאולוגיה זה?
ללמוד האלוקים, מדעי האלוקות. בימי הביניים, התיאולוגים הנוצרים עסקו כמעט כל הזמן רק בנושא אחד. זה היה הנושא, הנושא שכולם דנו עליו בלי הפסקה. היה כאילו הפולמוס, התיאולוגי המרכזי ביותר. האם כשהנשמה עולה אחרי, בסוף הימים, האם היא נפגשת עם העצמות? זה מה שהטריד אותה. כל האפיקורסים וכל החכמים וזה, בזה עסקו, בזאת הסוגיה שהיא סיפור. האם בסוף הנשמה עולה נפגשת עם העצמות? ודאי, ברור, פשיטה. זה, זה, זה תיאולוגיה, זה התיאולוגיה. בסוף אני מגש איתו בעצמו טוב. אז מה, אז מי יש מפסלים ויש זה, מילה, כל. אז התורה נגמרת, באותו רגע נגמרת התורה. אז הוא בן אדם בסוף, הוא בסוף בן אדם. בסדר, אנחנו נסתדר. וגם האסלאם, אותו דבר. אותו דבר. אה?
שאלתי, אני לא יודע שבוע שעות לפני שבועה, אני מלווה את פסקה באורות התחייה, בתחייה א', עם היחס בין השני.
כן, מה נעשה? פעולות, הכל פעולות. רק פעולות.
לא, זה...
מאיר, מחיה, מפריח. פעולות. תמיד פעולות.
שגם להגיד לקשמוך שהוא אינסופי, שהוא כל יכול.
כן, כן, כן. השאלה אם אתה מגדיר אותו, אתה מדבר על הפעולות שלו. אתה מגדיר אותו, התחלת להסתבך. כל יכול, האם הוא יכול לעשות את זה, האם זה, ואם הוא יכול לעשות דבר שונה, כל מיני פילוסופיות עכשיו, אתה לא תצא מזה. טוב, שבוע טוב, תסוחה יד.